ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל, משמאלי, סתיו נמש.
אלן דביר.
מימיני, מרסלו גלייזר.
כדבריו של ריק פלר, נער היום הולדת.
לגמרי.
ומולי זהו מפיק על סגב מטוס.
דביר, מה נשמע?
כל בסדר.
יופי.
יכולים להתחיל?
יאללה.
יש לנו המון דברים לדבר עליהם, כולל בסוף נגיע לגמר טורניר הנבחרות המיוחל, אבל נתחיל עם הסקרים שלנו, סקרים,
אבדול ג'אבר. חברים, היו המון סקרים, שניים במספר. אז הראשון מביניהם היה, האם אחרי 20 שנים, אדם סילבר גנב לדירק את נוביצקי את הודעת הפרישה? דיברנו על זה. אז 64% אמרו שכן, לעומת 36% שאמרו שלא.
שטועים.
מה, כאילו, ברור שכן.
אלה שאומרים שלא טועים.
כן, נכון.
ומאז, דוק ריברס הפסיק לעשות את זה שוב.
כן.
אז אתם יודעים מה? גם אני רוצה להגיד משהו.
סגב. זה דרמה.
אני חושב שאתה רוצה לעשות תוכנית מפריש נולד, אבל...
סגב, תוריד את זה. שים לי סאונד.
או, כל כך מוקדם, רגע.
אנחנו מדברים על דירק נוביצקי, וכולם מפרישים אותו, ואני לא רוצה להיות התוכנית היחידה שלא מפרישה את דירק נוביצקי. אז סליאב, שים לי בבקשה סאונד. אתה מוכן? אתה לא היית מוכן לזה.
לא, לא כל כך מוקדם בתוכנית.
אין מה לעשות, אני חשבתי שנדבר על דירק נוביצקי אחרי זה. אבל אני רוצה להגיד משהו. סליאב, תודה רבה על הסאונד. דירק, דה דירק, דירק דיגלר, וונדרקינד, דה דנקין דויטשמן, דה ג'רמנייטר, דר דריבל מייסטר, שופר שטרודל, דה סבן פוט שניצל, ברון פון סלמנשטיין, באת לעולם ב-1978, למדת בתיכון, רונטגן גימנזיום, אלוף, MVP ב-2007, MVP סדרת הגמר, 13 פעמים אולסטאר, אני לא מחשיב את השנה, 4 פעמים אול NBA פרסט טים, אז היום אתה פורש, מסתבר, כולם כבר החליטו, אז הנה אתה פורש, אחרי 20 עונות, זהו, הקומישיינר החליט. דירק, אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי את דירק, אני הייתי אוהד כדורסל ישראלי, אתה היית שחקן כדורסל גרמני, לא נתת לזה להפריע, אני לא אשכח לך את זה. אל תדמה דירק, נו די, גם אני אבכה, תן לי לסיים את זה, תן לי לעבור את זה. הנה כמה עובדות שלא ידעתם על דירק. אחד, הוא שיקר לקאונצלר גרמניה הלמוט שמיט, הראשון שניסה להפריש את דירק, דרך אגב הלמוט שמיט, והוא מעריץ את דיוויד הסלהוף, נוהג לזמזם שיר שלו כדי להירגע בקו העונשין. עכשיו הזמן להוריד את הווילון, לכבות את האורות וללכת הביתה. תודה לך, דירק נוביצקי. תודה רבה. מחיאות כפיים. באמת, סתיו, עושה לו מחיאות כפיים לדירק נוביצקי. זהו. אפשר להפסיק.
יפה, זה הפתעה. גם התקלה וגם, כן.
יש מצב שזו לא העונה האחרונה שלו?
הלוואי.
אם אני נוביצקי, אני לא פורש.
גם אני. אחרי כל הקטעים האלה לגמרי.
מעניין אתכם על מה הוא שיקר לקאונצלר גרמניה? מעניין אתכם איזה שיר של דיוויד אסלוף הוא נהג?
לא, על אסלוף אני מכיר מה הוא שיקר.
השיר אני מאוד רוצה לדעת איזה שיר זה.
זה נקרא Looking for Freedom.
Looking for Freedom, להיט היסטרי.
אפשר להמשיך בסקרים.
רגע, מה הוא שיקר?
קאונצלר גרמניה אז, הלמוט שמיט, שאל אותו מה הוא יעשה עם הכסף כשיפרוש, ודירק נוביצקי אז היה צעיר והוא לא ידע מה באמת לענות לו, אז הוא אמר משהו על...
שלום עולמי.
כן, משהו משפחה ושל כסף וזה, ובפועל הוא לא רצה להגיד לו, תשמע, אין לי שום תוכנית. זהו.
יפה מאוד.
לא שקר
גדול. עדיף על לא.
מעניין אם דביר הכין לנו מוזיקה מרגשת גם לסקר השני.
הרבה פחות מרגשת אותי.
צודק.
אז הסקר השני זה סיפור על הגולפאי, גולפאי?
גולפיקאי,
גולפרן.
גולפני.
גולפינו.
קרלוס דלפינו.
כן, שהוא זכה $1.5 מיליון באיזה טורניר גולף במקסיקו, ושם מקובל לשלם לנושא הכלים שלכם 10% מהזכייה פלוס אחוזים. האם אתם משלמים לו 50%?
10% מהזכייה זה אחוזים.
אוקיי. נכון, פלוס בונוסים.
פלוס בונוסים אולי.
כן. האם אתם משלמים לו את $50,000 האלה, או יותר, או את המינימום האפשרי? 76% אמרו תתכבד מגיע, אני בחיים לא הייתי נותן לו כל כך הרבה.
שקר.
ו-24% כמובן אמרו שאולי בפעם הבאה. ואלה היו הסקרים. אתם הייתם נותנים לו?
ברור.
סתיו שלא היה פה בפרק?
כן.
ברור. רק נציין כדי שמי שאמר לו ירגיש קצת יותר רע עם עצמו, אותו מת קוצ'ר המסכן, שהחליט שצריך לשמור כמה שיותר מכספי הזכייה שלו, הרוויח לאורך הקריירה כמעט 44 מיליון דולר.
לא מספיק.
רק מכספי זכייה.
רק מכספי זכייה.
לא מספיק.
לא מספיק.
קלקל אישה, 20 שנה בקריירה.
איך אמרת? מיליון לעונה.
מיליון לעונה. נטו, מיליון לעונה. ניתן עכשיו חצי מיליון שקל למקסיקני. שבא במקרה במועדון.
בפזטות זה אפילו יותר.
מה זה?
בפזטות זה אפילו יותר מחפל.
מה זה בפזטות? הוא אחי, הוא נמדתי לך, הוא בא סותר למנהלים שלו ופותח מקום משלו.
סביר להניח שהמקסיקני הזה בעסקת סמים אחת עושה את הסכום הזה.
וחזרנו להיות גזענים.
רגע, סדר, אבל אני צריך להסביר לך את זה, אבל אתה אמרת שנושא כלים זה רק מישהו שסוחב איתו את הכלים, אבל הוא איש מקצוע, הוא מבין במה שהוא עושה.
כן, גם כזה שברחוב מנקן העליים זה גם איש מקצוע, אבל אתה יודע. לא, זה בטח שלא מישהו מזדמן כזה שסתם עובד במועדון ומביאים אותו ואומרים לו, קח 3,000 דולר אם הוא זוכר, הוא אומר, יאללה, נו, גם אחרי מולו יזכה, גם 3,000 דולר, זה מלא בשבילי, זה בערך המשכורת החצי שנתית שלי. בתור גנן המועדון.
ואנחנו ממשיכים.
אכלתי את המפלצת ואז אני מה אמור להגיד? אמור להתעצבן שהיא נושכת?
לא, וזה הייתי הולך עם, אתה יודע, 3,000 דולר הייתי שמח, 10,000 הייתי מאושר, אני לא הייתי נותן שקל מעל 10,000 דולר. זה הקריירה
שלי. בוא נמשיך. לא, סתיו רוצה להמשיך.
לא קשור למה שדביר אמר, למה ש... לא משנה, מרסלו איתן קרדיט לריק פלר, אני חייב לספר חוויה שלי מהלילה, לילה משום מה לא הצלחתי לרדם, והחלטתי לזפזפ סרטים, אמרתי מה היה הדבר הכי גרוע שאני יכול לראות שככה אני ארדם מהר, נתקעתי על רמפייג', למי שלא מכיר את הסרט או שמע עליו, זה על בסיס משחק וידאו משנות ה-80, שיש קוף גדול ומפלצת כלשהי שהורסות בניינים. החליטו לקחת את הדבר המאוד מופשט הזה ועשות בנו סרט עם דרוק, שהיה מאוד גרוע, ומשום מה גם לא נרדמתי בסרט. אל תראו.
איך זה קשור לריק פלא?
דרוק.
רשמים?
רשמים.
רשמים מהשבוע, סתיו לא היה שבוע, אז יש לך עכשיו...
גם לא היה כדורסל בשבוע שלא הייתי, אז הכל טוב. מרסלו סיכם יופי ברשמים שלו.
יופי.
פעם האחרונה שזה קורה.
בוא נתחיל.
טריידמרק. טוב, קדימה. דביר, חזרתי. אתם יודעים מי לא חזר? אנטוני דייביס. הסיטואציה בנורלינס היא אחת המוזרות בליגה. יש שם כוכב שלא רוצה לשחק, קבוצה שלא רוצה לשתף אותו, ובסוף הוא סוג של משחק. ההונגרים כנראה ממש אוהבים להסתפר, אחרת אני לא יודע להסביר את העובדה שכל חנות שלישית היא מספרה. הלוואי היו יותר אינדיאנות בליגה, לא מבטרות למרות שהגיון אומר להם שכדאי. הברומטר של דטרויט זה רג'י, כשהוא טוב הם מנצחים, כשהוא רע הם מפסידים, עכשיו הוא מצוין. דוויין קייסי דומה למפקד תחנת משטרה, שצועק על שני כוכבי הסרט, עד שהזכוכית של המשרד נשברת. יוטה או קייסי, משחק מצוין, חבל שיוטה לא עשו כלום, ומנגד לא מדברים מספיק על מרכיף לאו קייסי. אני לא יודע למה הקהילה המדעית לא עושה סיפור גדול יותר, מזה שיש לג'ואקים נועה מכונת זמן. דברים שמביכים אותי. להתקע באירוע שאני לא מכיר שם אנשים, להיות היחיד שאוכל בקבוצה של אנשים, להודות שאני נהן לראות את קליבלנד.
ואיך?
לאורלנדו יש תפרש הסלים הטוב בחודש פברואר. כן, גם לי זה לא מובן. אחרי ששמעתי רעיון עם ברד סטיבנס, אני מבין למה מרקוס מוריס אומר שלא כיף. וואו, הוא משעמם.
גם אתה שמעת את זה?
כן,
אני רואה. נוראי.
טובייס הריס, ג'ימי בטלר, בן סימונס. אתם טובים, אבל בלי אמביד אתם רק מפסידים. 6.3, 14.3, 22.2, 30.6, 45.5. זה לא המספרים שזוכים בלוטו, זה החוזה השלוש של יאניס כל חודש השנה. עכשיו תנסו לעצור אותו, המזרח מזיע. מישהו צריך לספר לניקס ולסאנז שהחוזה הלוטו ראשונו, ככה שלא חייבים להיות הכי גרועים. לברון, אתה שחקן גדול, אבל לפעמים אני לא יכול לשמוע אותך. לומר שלשחק ב-LA כשיש הפרעות מחוץ למגרש זה קשה, זה מצחיק. אוסקר ודאי לחוסר מודעות עצמית. רוברט קראפט, הבעלים של הפטריוטס, נעצר בחשד לשידול נשים לזנות. המעצר נעשה כחלק מניסיון משטרתי לסגור מועדון חשפנות שנחשד בסחר בסמים, בנשים, סליחה. אולי זה מסביר, אולי זה מסביר את הירידה במחיר המניה של חברת קראפט פוד. אלו היו הרשמים מהשבוע. והיה ניסיון לבדיחה, לא נראה לי שספסתם אותה, גם לא הייתה טובה מיוחד, תן לי את זה. מגיע לי.
בסדר, אז נמשיך, אז נמשיך, אז נמשיך, ויש לנו...
שנייה.
אתה לא רוצה להמשיך.
לא, אני רוצה... טוב, תמשיך. אני רוצה לספר לכם...
הוא רוצה שתמשיך.
סתיו נגד הפוד.
כן. חזר עם יותר מדי פפריקה.
אני שמעתי איזשהו דיון, זה מאוד יצחיק אותי, זה לא קשור לספורט, זה לפני שחונים רציניים, אחרי הרשמים, נראה לי זה בדיוק המקום לזרוק את זה. ביום ראשון היה האוסקר, למי שלא יודע, ועל תפקיד השחקן הטוב, התחרו ברדלי קופר מהסרט
כוכב
נולד, ורמי מלק ששיחק את...
בואי מן רפסדי, פרדי מרקורי.
בדיוק. רמי מלק עשה ליפסינק בכל השירים, הוא לא ניסה לשיר ולא ניסה לחכות את פרדי מרקורי. ברדלי קופר, שהוא... לא ידעו כזמר, שר את כל השירים בסרט, וגם ניסה לעבוד כדי שהוא יהיה זמר יותר ויותר טוב. למי, אם עכשיו אתם יודעים את העובדה הזאת, למי מגיע יותר האוסקר?
לא ראיתי,
זה נראה לי רלוונטי.
קופר,
לא רלוונטי.
מה יותר קשה לעשות? ללמוד...
זה לא רלוונטי.
מה יותר מרשים כשחקן? ללמוד לשיר, או להיות כל כך אמין שיחשבו שאתה זה ששר?
כמובן שלהיות יותר אמין, אבל אתה לא מקבל את זה אוסקר. אוסקר אתה מקבל על מבחן התוצאה, וכנראה שהליפסינק שלו היה מרשים יותר מהשירה בפועל.
האם מגיע אוסקר למישהו רק בגלל שהוא דומה למישהו?
הוא היה טוב. אני מצטער שזה כל אצלך all or nothing לגבי איך שהוא שר, ואם הוא שר, ולמה הוא שר, וכמה הוא שר. אבל בעיניי, המימיקות שהוא עשה, משחק שלו היה טוב בסרט הזה. לא קיבל רק נקודות על זה שהוא דומה לו. גרנטד, הוא דומה לו. הוא לא דומה לו, הוא פשוט הכי דומה לו שאפשר. כי פרדי מרקורי כל כך מוזר באיך שהוא נראה.
ראיתם את הסרט?
כן. אגב, היחידי שיכול לשחק אותו טוב בגלל שהוא דומה לו? שלום תקווה.
הרצל קביליו יכל.
כי הוא גם מוזיקאי.
והוא גם מת.
שחור.
אני אפילו לא אגיד מה שרציתי להגיד.
אפשר להמשיך עם התוכנית?
כן.
יאללה.
יש לי משהו סתם.
דנבר נאגטס. It's time for Denver Nuggets. הם די טובים, כאילו בואו נודה בזה, המקום שני כרגע במערב, הם 41 ניצחונות, רק שתי ניצחונות פחות מגולדן סטייט, והגיע הזמן לשאול את השאלה, מה הופך אותם לכאלה טובים? אתם יכולים להגיד את מה שאתם רוצים? לי, יש את התשובה, דפיניטיב, דפיניטיב תשובה.
אתה רוצה להתחיל עם הדפיניטיב?
אני אתחיל עם הדפיניטיב, אין לי בעיה להתחיל עם הדפיניטיב.
יאללה.
טוב, אז אני אתחיל בשתי מילים, ואז אני ארחיב. שתי מילים, פול מילסאפ. אבל אני ארחיב, זה לא באמת פול מילסאף. או לא רק פול מילסאף. אז בעיניי שמסתכלים על דנבר, אני החלטתי להתעלם כמעט לחלוטין מההתקפה, כי צריך להתמקד בעיקר בשיפור בהגנה. שלושת העונות האחרונות תחת מייק מלון, עד העונה, הם היו 24 בהגנה בליגה, 29 בהגנה בליגה, ו-26 בשנה שעברה, הכל בדיפנסיב רייטינג. הם קיבלו תדמית של קבוצה מאוד מאוד גרועה בהגנה, וצריך לומר בצדק, כאשר יוקיץ' הוא גולת הכותרת שסופגת את רוב האש סביב זה, ומייק מלון, שנחשב עד היום מאמן הגנה טוב, נחשב כאילו ברחבי הליגה, פופוביץ' אומר עליו, כל מיני אנשים, כאילו זה מאוד מאוד רע. אפילו אני ארחיב, ונגיד ברעיון בדצמבר, מייק מלון התייחס לזה ברעיון, הוא אמר שהוא היה מובך מזה שהוא מוכר כמאמן הגנתי, ולהיות שלוש שנים ברצף בתחתית של הליגה בהגנה, זה פגע בגאווה שלו, זה פגע בגאווה של השחקנים. השנה הם קפצו ממקום 26 למקום 11 בדיפנסיב רייטינג, שזאת קפיצה מאוד מאוד משמעותית, ואם נסתכל על זה נומינלית, אז בין מ-111 ל-108.9. אז מצד אחד צריך להבין את זה, קבוצות בדרך כלל לא עושות קפיצות כאלה משמעותיות בהגנה מבלי לצרף שחקנים, נתתי דוגמה של סן אנטוניו ספרס, שקפצה משמעותית בהגנה אחרי שהם בחרו בדנקן, סלטיץ, שנהיו קבוצת הגנה מצוינת אחרי שהם הביאו את גרנט. ואז אני חשבתי על זה, שפול מילסאפ, בעצם הוא סוג של, הוא שחקן הגנה טוב מאוד, כולם יודעים את זה, והוא סוג של שחקן חדש. כי הוא, היה לי פה כמה מספרים, כמה משחקים הוא שיחק, אבל לדעתי הוא שיחק 38 משחקים, בשנה שעברה,
שגם הם התחלקו בין תחילת עונה לסוף עונה, לא היה לו רצף ארוך של משחקים.
נכון, ועכשיו הוא כבר על 48 מתוך 58 משחקים, ויותר מזה גם הוא כבר לא תוספת החדשה לקבוצה, הוא כבר חלק מאוד משמעותי בקבוצה. אז אני חושב ש אפשר להסתכל עליו בתור כמו שחקן חדש שמייצב את ההגנה בקבוצה, ואז אני אדבר על הדבר השני, אני אתן לכם לדבר בינתיים.
אז אני אמשיך את מה שאמרת על מילסאפ, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הקטע הגנתי, לא רק שהוא שחקן הגנה מעולה, אז א', הוא משלים את יוקיץ' בקטע הגנתי, כי יוקיץ' בניגוד לסנטרים המובילים האחרים בליגה, הוא לא רים פרוטקטור, הוא לא טוב בלהיות רים פרוטקטור, צריך מישהו שיחפה עליו בתחום הזה ובהגנה על הגבוהים. ודבר שני, כשחקן התקפה, הוא לא שחקן ששואב, אין לו יוסאג' גבוה למילסאפ, זאת אומרת, הוא מסוגל, הוא הבין את התפקיד שלו בקבוצה, התפקיד שלו בקבוצה זה להיות איזשהו עוגן הגנתי, והתקפית, יהיו לו משחקים של 20 נקודות, יהיו לו משחקים של 10 נקודות, הוא יודע שהתקפית הוא לא יכול להוביל את הקבוצה הזאת, אז חלק מזה זה הגנה, חלק מזה זה האגו שהוא יודע לקחת את הצעד הזה אחורה. עוד דבר לגבי ההגנה שאני חשבתי עליו, דנבר רוב העונה, החמישייה המובילה של דנבר, אנחנו אחרי זה אני אדבר על הנתונים של החמישייה הזאת, שיחקו עד עכשיו 45 דקות ביחד, החמישייה של מרי, הריס, ברטון, מילסאפ ויוקיץ'.
מי שחשבנו שיהיה חמישייה
של... 45 דקות מתחילת עונה, בגלל הפציעות של הריס והפציעות של מילסאפ שהיה קצת פצוע.
ושל ברטון.
ושל ברטון. וזה נתן הזדמנות לשחקנים אחרים. אנחנו ראינו בשלב מסוים את ארנן גומז משחק בחמישייה כ3, נותן הגנה מעולה. ראינו את טוראי קרג, ראינו את...
ביזלי.
את ביזלי, וואי, ברחו לי כל השמות שלהם. ומונטמוריס.
ומונטמוריס.
שחקנים כאלה שעולים מהספסל ויודעים שהם צריכים עוד 10-20 משחקים, השחקן שבמקומו הם עלו לחמישייה, אמור לחזור, ייתנו 120% ו-150% בהגנה, ודנבר אמנם, דנבר מעולה עם החמישייה הראשונה שלה, אבל אנחנו צריכים לתת קרדיט לשחקנים שהחזיקו אותה בתקופה שרוב השחקנים היו פצועים, אני נותן את הקרדיט ההגנתי הזה לשחקנים האלה, כי הם ידעו להחזיק את הספינה, התלהבות בקטע של אתלטיות, גם כשהמגה סטרים לא היו בראש.
אתה חושב שזה קצת פרט בוסטון פלייאוף שנה שעברה?
יכול להיות, אנחנו נדבר אחרי זה על האם זה יחזיק בפלייאוף, רוטציה כזאת רחבה, יש להם היום 10 או 11 שחקנים עם 8 נקודות ומעלה למשחק, זה קצת משקר כי חלקם עשו את הנקודות האלה כששחקנים אחרים לא שיחקו, יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות, סתיו.
אז אני לוקח את מה שאתה אומר, ובעיניי השיפור בהגנה, כאילו אי אפשר לצמצם את זה לסיבה אחת להם טובים, אבל אם אני לוקח את הסיבה, לדעתי המרכזית זה העומק. וכמו שמרסל אמר, עם השחקנים שקולים מעל 8 נקודות, זה גם 11 שחקנים שמשחקים מעל 20 דקות, רק 2 שחקנים שמשחקים מעל 30 דקות. הקבוצה הזאת היא הקבוצה היחידה במערב ש... יכולה להגיד שני שחקנים שלי שהם לא ה-best player שלי יתנו ערב רב ואני יכול לנצח את המשחק הזה או לא יהיו חלק מהסגל והעומק הזה במיוחד לעונה סדירה כשאתה רוצה לשחקנים יותר עייפים ויש לך פחות מנוחות זה נותן להם יתרון מאוד מאוד גדול וגם מאפשר לך לשמור על יציבות בעיניי דנבר זה נקודה שתמיד מעניין להסתכל עליה כי יש לה את יתרון הביתיות הכי טוב בליגה, וזה בולט במיוחד השנה שהם בחוץ משחקים 50%, 15-14, והבית הם 26-4. כשיש לך יתרון ביתיות כל כך משמעותי, זה משפר את כל הסטטיסטיקות שלך. אני לא אומר, עוד פעם, לא רוצה לצמצם דבר אחד, אבל הכוח שלהם בבית, והעומק שלהם, והעובדה שלא רק שהם עמוקים, השחקן מספר אחד שלהם, הוא השחקן המושלם כדי להשאיר את כולם מרוצים בקבוצה שיש הרבה הרבה שחקנים שגם יש להם שחקנים מוכשרים התקפית וזה שיוקיץ' לא צריך את היוסאג' את הרבה הזריקות ואת הרבה נקודות האלה כדי להיות אפקטיבי והוא לא פחות אפקטיבי כמוסר ומנהל משחק מאפשר לכל השחקנים שמסביבו לבלוט ולכל אחד בשלב נתון לבלוט אז זה למה נתון החמישייה בעיניי כמו שאתה ציינת הוא פחות משמעותי כי העומק הזה הוא מטורף
אבל אתה רואה את
סליחה, משפט אחרון, אני גם לא חושב שיש פערים עצומים בין השחקנים שם שאתה אומר, אם זה פצוע וזה נכנס במקומו, זה כזה נפילה.
איך אתה אומר, אבל עומק אחרי כל כך הרבה פציעות? כאילו, בפועל מה שהביא אותם למאזן הזה עד עכשיו, זה לא וויל ברטון וזה לא גרי אריס, כאילו זה לא,
שוב אני אומר,
שאתה מוריד אותם, זה לא קבוצה מאוד מאוד עמוקה.
אם זה רוטציה של 11 שחקנים,
עכשיו,
זה לא שחקן
כמו שני. אז אתה רוצה שחקן של 8 שחקנים, או של 9 שחקנים, כשיש לך חלק
מהפציעות. זה מה שיקרה בפלייאוף.
ושזה מה ש... ואז השחקנים טובים.
זה לא ששחקן כמו דנואל גרין משחק אצלך 30 דקות.
דנואל האוס או ג'רלד גרין, תבחרו ביניהם.
שניהם, לא משנה.
האם זה משנה?
שגב?
סקר.
שגב, האם זה משנה, האם אתה דנואל האוס או ג'רלד גרין?
או דנואל גרין.
או דנואל גרין.
אנחנו לא יכולים לעשות שלושים, חבל.
אז מסתבר שגם השחקן השמיני, התשיעי והעשירי וה-11 שלהם, שחקני NBA רלוונטיים שיכולים לשחק ברוטציה ב-30 דקות במשחק נתון.
נכון, אני אומר, זה לא רק שהם לא רלוונטיים, אני אומר שהם כנראה הפערים שם בין גרי אריס שהפסיד X משחקים, למיליק מליק ביזלי ששחק מקומו, הוא לא הבדל כזה גדול שאתה אומר, אוקיי, אם אני מפסיד את השחקן חמישייה שלי, לא משנה מה מחליף, אני אקבל 70%, 60%, פה אתה מקבל אולי 90%.
אתם חושבים, ואני שקר ועדית שאני לא כבר מכין את השאלה ככה שאני כבר חושב את זה, שמליק ביזלי וטוראי קרג ומונטה אליס, מונטה מוריס, לא משנה. האם זה משנה, זה לא משנה.
במקרה הזה זה כן.
לא ידענו מי הם לפני תחילת העונה, ועכשיו אנחנו חושבים שהם שחקנים מאוד מאוד טובים. אני חושב שזה מאוד יוקיץ' וג'מל מורי. שני שחקנים שגורמים לשחקנים לאדם להיות גם יותר טובים. אני חושב שזה כאילו אולי הם לא כל כך טובים, אולי הם obviously סבבה כמו גרי אריס, הוואליו שלהם over גרי אריס הוא כנראה לא שונה בהרבה כמו שאתה אומר, אבל אני לא יודע כמה הם טובים.
זה אולי הם מאוד טובים.
לא, גם השיטה כנראה ממקסמת את היכולות שלהם, וזה שהכוכב שלהם זה סנטר שהוא לא אינדיבידואליסט, זה סנטר שיודע להפעיל את כל השחקנים מסביבו, זה משהו שתרם להם. זה קצת מזכיר לי הבדל מאוד גדול, תקופה של סטיב נש, שרוב השחקנים ששיחקו עם סטיב נש נתנו עונות קריירה, כי זה שחקן שידע לבנות את השחקנים מסביבו, גם עם כוכבים כמו סטודמאייר וגם עם פחות טובים. אז הסיטואציה הזאת עם יוקיץ' היא סיטואציה נהדרת.
טוב, אז אני רוצה
אני פשוט מתייחס מה שאתה אומר בעיניים, זה שלא הכרנו אותם זה יותר עלינו מאשר עליהם, לדעתי הם שחקנים מאוד טובים.
אוקיי. אני חושב שהדבר הבא שנדבר עליו זה יוקיץ', אז אני רוצה לעשות סגווי יפה לדבר עם יוקיץ' ולחזור שנייה לעניין של ההגנה. שנה שעברה יוקיץ' היה מקום אחרון ברים פרוטקשן בליגה, עם 66.8% דיפנסיב פילד גול עליו. שדיפנסיב זה אומר עליו, אז כן. סיקס פיט פחות מסיקס פיט מהמערים. זאת אומרת, הוא היה בפער מכל מיני שחקנים שאנחנו חושבים עליהם בתור שחקנים לא טובים בהגנה, אינס קנטר, ווצ'ביץ', אפילו קווין לאב. השנה הוא על 61.8, הוא הוריד 5%, 5% מאוד מאוד משמעותיים, ואני מתלבט בעצמי כמה לחבר את זה באמת לחיבור שלו עם מילצאפ, או עבודת הגנה שהוא עושה בעצמו. אני חושב שהוא השתפר הגנתית, אבל אני חושב שמילסאפ לידו עוזר לו להוריד קצת מהלואוד ההגנתי, ועוזר לו גם להיות שחקן הגנה יותר טוב.
התשובה, כמו בכל המקרים, היא גם וגם. מילסאפ כמובן עוזר, אני מניח שמישהו עבד עם יוקיץ' בקיץ על ההגנה הזאת, כי אנחנו צריכים לזכור שהוא קיבל חוזה של 150 מיליון דולר ל-4-5 שנים, הוא העתיד של דנבר, ודנבר מבינים שהם צריכים לעבוד על החולשות שלו כדי להפוך את הקבוצה הזאת לפחות פגיעה. אני רוצה לתת קרדיט קטן לעוד שחקן שאולי עוזר בקטע הגנתי הזה, מייסון פלאמלי. פלאמלי אומנם משחק כ-5, אבל אנחנו רואים חמישיות נתונות של דנבר שמשחקים גם עם פלאמלי וגם עם יוקיץ' ביחד בחמישייה. בדיוק בשביל המטרה הזאת, כדי לחפר על המגבלות ההגנתיות של יוקיץ', והוא עוזר לו באמת להוריד את האחוזים האלה שקולים עליו.
בעיניי זה לא רלוונטי. אי אפשר להסתכל על זה תמיד, כאילו אם הוא שחקן הגנה גרוע והוא שחקן התקפה טוב, אז זה מקזז את עצמו. זה לא בדיוק עובד ככה, וה-5% האלה זה יפה, אבל זה לא משנה איך אתה מנצח את המשחק, ואם אתה קבוצת התקפה שלא תידרדר בהתקפה, אז אתה תנצח משחקים גם עם הגנה שלך פחות טובה, ומה שיוקיץ' נותן
אבל לקבוצ הגנה של הקבוצה הרבה, פחות, הרבה יותר טובה שאני
לא, נכון, עובדתית זה נכון, אני גם שער, אני רק פשוט מדבר על יוקיץ' ספציפית, אם הוא השחקן הגנה בפוסט, ה-50 בליגה או ה-40 בליגה, זה שיפור, בעיניי זה לא משנה, כי מה שהוא נותן להם מחוץ להגנה, הוא משהו צריך לתת להם, ו לא תקבל את השחקן המושלם אף פעם, כי אין את השחקן המושלם הזה, אין שחקן שהוא גם המגן הכי טוב על האדמות, וגם המתקיף הכי טוב על האדמות, אתה תקבל משהו שהוא או טוב יותר פה, או טוב פחות שם, הפערים הם כל כך טובים, גדולים לעומת מה שהוא עושה בהגנה, לעומת הנזק מרחות בהפוך.
כן. מה שהוא עושה בהתקפה לעומת הנזק, כביכול, בהגנה.
תודה, שבסופו של דבר אי אפשר, כאילו להגיד, הגנה היא טובה, היא חשובה, בדיוק כמו שהתקפה היא חשובה, וזה שהוא לא שומר טוב, אז מה?
אז אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, כי זה בסוף I said you said, אבל אני ממש לא מסכים איתך לגבי זה. אני חושב ש נכון, היתרון הגדול שלו בהתקפה הוא שחקן התקפה, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, הוא שחקן התקפה מדהים, במיוחד לאור מה שהוא עושה בעמדה שלו, אבל NBA, כדורסל, זה משחק של הרבה משתנים קטנים, ולפעמים כמו שקבוצה מסוימת יכולה לקנות את כמה אחוזים יתרון שלה מלתלוע 5-3 יותר למשחק, או להרים טיפה פה, או להוריד טיפה את האחוזים בגן שלך שם, אני חושב ש... זה דבר מאוד מאוד משמעותי, זה לא דבר מאוד משמעותי, אבל זה אחד מדברים משמעותיים שביחד הפכו את הקבוצת התקפה already הזאת שהייתה מחוץ לפלייאוף כבר כמה שנים, לקבוצה שהיא נותנת פחות או יותר את אותה התקפה שהיא נתנה בשנים קודמות, העומק לא מפריע להם כאילו להתמודד עם אובדן של שחקנים מאוד מאוד יחסית טובים, והגנה, השיפור שם, זה מה שנותן להם עכשיו לקפוץ ממקום 9 או 10 במערב למקום השני.
או שכן או שלא.
או שכן או שלא, זה תמיד נכון. רוצים לדבר על יוקיץ'?
דיברנו עליו עכשיו, לא?
לא, דיברנו על הפן ההגנתי שלו. אז התקפית, קודם כל נתון מספרי ואחרי זה קצת נרחיב ונעמיק, הוא נותן את העונה השלישית הכי טובה בהיסטוריה של 7 פוטר ומעלה מבחינת אסיסטים. הוא מוסר 7.7 אסיסטים למשחק, שזה עשירית האחוז.
אתה הורס לי.
זה לא אחוז, עשירית... מתחת לעונה השנייה הכי טובה של צ'מברליין 7.8, ולצ'מברליין יש עוד עונה של 8.6, זה שתי עונות שהוא החליט להוביל את הליגה באסיסטים, אז הוא החליט להתמקד בזה, ודיברנו עליו המון בשנתיים האחרות, זה סוג של שחקן שלא ראינו מעולם בליגה, הוא מנצח באמצעות איטיות, אתה רואה אותו משחק בפוסט, אתה רואה אותו עובר שחקנים, למרות שהוא הרבה יותר איטי מהם, ושחקני הגנה הרבה יותר מהירים ממנו, הוא מייצר סלים, כשאתה צופה בזה, אתה לא מבין איך הוא עושה את זה, ואי אפשר לעצור אותו. זאת אומרת, כשהוא מקבל כדור בפוסט, אתה יודע שבדרך כלל זה ייגמר או בסל, או בהוצאה לשלשה של מישהו מבחוץ, ומשהו שקצת עוזר לו בעניין הזה, זה הכסף של דנבר. דנבר מבחינתי, גם עונה שעברה וגם עונה, היא אחת הקבוצות הכי מליבות בליגה, לצפייה לפחות מבחינה התקפית, אז היינו חושבים שזו אולי איזושהי קבוצה שרצה ומשחקת באיזשהו קצב מהיר. נכון, היא לא יכולה. הקצב שלה הוא הקצב ה-28 בליגה. זה קצב שמותם במיוחד ליוקיץ', לסגנון המשחק של יוקיץ', לניהול המשחק של יוקיץ'. ככל שהקצב הזה יתגבר, היעילות של יוקיץ' תלך ותרד. וזה משהו שיכול להימשך איתם לפלייאוף. בפלייאוף אנחנו יודעים שהקצב הולך ויורד, והמשחק נהיה אגרסיבי יותר ואיטי יותר, ודווקא זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור להם.
אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, כי אני שמתי פה שני נתונים סטטיסטיים שאני נחשיב אותם בתור הפאטרות שלי היום, אבל הם לגמרי על יוקיץ'. אני אתחיל אבל לפני זה ואגיד, הוא שחקן התקפה כל כך well rounded, אתה אמרת שלא ראית שום דבר כזה, אז אני אחתו, רגע, ואני אגיד, האם סוג של אולי דיבאץ 2.0?
זאת אומרת, שחקן... זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
זה כן, אבל הרבה יותר משוכלל מדיבאץ.
זה היה 2.0,
זה לא 2.0, זה 4.0.
אני באתי להגיד דיבאץ, ואני באתי להגיד הגרסה, זה מצחיק שאנחנו את זה על יוקיץ', האתלטית והצעירה של סבוניס.
אני מוצא יותר השוואות בדיבאץ, אבל כן, אני מבין גם כאילו...
זה לגמרי השחקן הזה, שהנשק שלו הוא הדברים ש...
והמוח.
המוח והאיטיות.
המוח והדברים שהוא, וההבנה המוחלטת של מי הוא כשחקן, מה הוא יכול לעשות, והשימוש בחסרונות האלה כיתרונות.
יש לו כל הכלים התקפיים, זאת אומרת, הוא יודע למסור, הוא יודע לשחק פיק אנד רול, יש לו גם מובס בפיינט, אז הוא דדלי בצבע. עכשיו שתי עובדות מאוד מאוד מעניינות, אחד הוא מקום 12 בכל הזמנים בטריפל דאבלים, אם ידעתם את זה?
בין 23
הוא כבר במקום ה-12 בכל הזמנים בטריפל דאבלים, עם 28 טריפל דאבלים, משותף ל... מייקל ג'ורדן.
מי?
מייקל ג'ורדן.
לא מכירים.
סבבה. וזה בעצם סוג של שכלול למה שמרסל אמר מקודם. הוא מקום שני בכל הזמנים, בין סנטרים, למשחקים מעל 10 אסיסטים. יש לו 39 משחקים. מעל 10 אסיסטים, הוא בין 23, מקום שני בכל הזמנים בין סנטרים.
עכשיו, מי שראה אותו משחק, אני משווה אותו
לגס... אפשר טיפה הפתעה? זה לא בומבה?
לא מפתיע.
לא,
העניין הוא שאני...
זה לא מפתיע?
לא, כשאתה משחק...
בין 23, יותר מה... מי שאתה חושב עליהם סנטרים שעושים הרבה...
אבל מי אתה חושב עליהם שסנטרים שעושים הרבה, ומה אתה מדמיין עם המוצא שלהם?
וגם מה זה הרבה, לעומת יוקיץ'.
נגיד, הקים שהוא סנטר שעם יכולת משחק, אני לא חושב שאתה לא... יותר משתי עונות עם מעל 4 אסיסטים, וזה אני זרוק מהראש. אז אם זה מה שנתפס לי והוא...
לא, יותר מזה אני אגיד לך. משחקים להקים מעל 10 אסיסטים, 5 כאלה בקריירה.
בסדר, כי זה אני אומר, נתון לא מפתיע.
טוב, סליחה. מפתיע, הוא מאוד מפתיע. מאוד ביאסת אותי.
לא, אתה ביאסת אותנו.
לן ביאס את כולנו. וואה, קטעת לי את קו המחשבה ומה רציתי להגיד?
לווסטרן צל יש 11 משחקים כאלה.
זה מפתיע. תגיד, זה לא הייתי מאמר. אני צריך להתחיל פה.
ממקום שלישי בין הסנטרים?
ראשון צ'מברליין.
נכון. שני יוקיץ'.
דיבאץ'.
דיבאץ' רביעי. תראו חמישי, סליחה.
נו משלישי.
קרים.
לא, ביל ראסל ואלווין אדמס.
המצאת את זה עכשיו.
אבא של סטיבן.
זה כזה נתון שרירותי.
יצא לי לראות המון בשתי העונות האחרונות את דנבר.
זה סתם דאבל פיגר, ואם יש שחקן שכאילו עכשיו זה 20 מקומות מעל יוקיץ' עם 9 אסיסטים.
מה זאת אומרת 20 מקומות עם 9?
לא יודע, נגיד יוקיץ' שמעת המקום שני, אבל כאילו יש סנטר שכאילו מסר טון הפעמים 9.
אבל תראה, ברגע שזה גם זה, אבל גם בממוצע לסנטרים למשחק, הוא מוביל על כולם, אז כנראה שהוא...
לא, אבל זה כמותי, כי הממוצע שלו... כן, סבי נניח. אבל כאילו זה כזה רנדומלי ל-9 ולא ל-10.
סבבה, יוקיץ' מוסר את האחלה.
סביר אותך לפעמים.
אז לא, בקשר למסירה טובה, יצא לי לראות המון את דנבר בשתי העונות האחרונות, בעיקר משיקולי פנטזי, ובתקופה האחרונה...
של ניתוח מקצועי.
לא, 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 זה הסבר למה אני צופה בהם.
אל
תנצל.
משחקים אחרונים... החלטתי לקחת, לנסות איכשהו להשוות בין האסיסטים שלו לאסיסטים של מי שמוביל את הליגה לראסל ווסטברוק. והמון מהאסיסטים של ראסל ווסטברוק זה אסיסטים שהם לצורך סטטיסטיקה בלבד. כל אסיסט ואסיסט של יוקיץ' זה אסיסט שמקדם את הקבוצה שלו. זאת אומרת, הוא לא מוסר סתם, הוא מוסר רוב הסלים, רוב האסיסטים שהוא מוסר זה לשחקנים, או שמקבלים את הכדור לדנק מתחת לסל, או שמקבלים את הכדור לשלשה באלבו או בפינה פנויה. האסיסטים שלו הם אסיסטים אמיתיים. עכשיו, אנחנו נוטים לפעמים טיפה להגזים בסטטיסטיקות, ולפעמים הם נוטים לנפח את מספר הריבאונדים, מספר האסיסטים. האסיסטים של יוקיץ' באמת מקדמים את דנבר, ובאמת הופכים אותה לקבוצה יותר טובה.
אתה יודע מה האסיסט שאני הכי שונא לראות? זה אסיסטי דרמונד. אסיסטי דרמונד זה לקבל כדור באלבו, לשמור את הכדור אצלך עם הגב, ואז מישהו עובר, אתה מוסר לו רג'י בולוק לשלוש פיידאווי, שם שלושה אסיסט.
השאלה למה אתה צופה באסיסטי דרמונד?
אני אוהד
שיקולי פנטזי.
משיקולי פנטזי. כבר שנתיים ברציפות דרמונד.
השאלה לגבי יוקיץ', תכף נדבר על הפלייאוף, עד כמה הוא יכול, בעתיד, עד כמה הוא יכול לשפר את המשחק שלו? בנתונים הפיזיים הקיימים שלו.
הוא צריך לשפר את המשחק שלו?
לא, השאלה יותר מזה.
מה לצריך? הוא בן 23.
השאלה יותר מזה, האם הוא יכול לסחוב קבוצה, כאילו דנבר בפרט, או קבוצה בכלל אליפות.
אבל מה שאנחנו רואים את כל היום בליגה, וזה הכל תלוי בגיאופוליטיקה של הליגה, אבל היום אף שחקן לא סוחב קבוצה. תן לי שחקן שסוחב קבוצה.
לא, כאילו שאפשר לבנות מסביבו קבוצה מספיק טובה כדי שיקח אליפות.
התשובה היא חד וחלק.
אתה רואה שהשנה הם בלי יותר מדי...
זה שאלה מאוד מאוד מכשילה, ואני חושב שתיקח את כל האחד מהטופ 10 של הליגה, והתשובה היא כן לגביהם, אפשר לבנות מהם קבוצה אלופה. זה תלוי בכלל שאר האקוסיסטם של מה שאנחנו קוראים לו סופר טימס או לא סופר טימס. עידן הכוכב הבודד שמוביל קבוצה לאליפות לדעתי נגמר.
לא התכוונתי ככוכב בודד, התכוונתי כשחקן הכי טוב של הקבוצה.
אז אני אומר, קח כל טופ 10, אפילו טופ 12, תבנה סביבו את... קבוצה נכונה, וכן, התשובה היא כן.
דרך אגב, מעניין לו לא על סופרטימס, אני בונה עכשיו איזה, אני כותב עכשיו איזושהי כתבה על סופרטימס.
עוד כתבה שאתה מבטיח לנו שלא
תצא
לעולם.
שאני מבטיח לנו שאני לא אצא לפה לעולם.
אוקיי.
אבל אפשר לשים לב מה שבעשר שנים, בערך מאז בוסטון של גרנט, ריי אלן ופול פירס, בערך כל שנה יש איזה סופרטים אחרת. זאת אומרת, אין כמעט שנים בלי מי שאנחנו מחשיבים סופרטים. זה עבר מבוסטון למיאמי, לקליבלנד, גולדן סטייט.
כי ברגע שהם החליטו שככה הם רוצים לקחת אליפויות, אז ככה לוקחים אליפויות.
אז מי הסופרטים הבא?
בפרק הבא.
זהו, חגל הקיץ.
בפרק הבא? הסופרטים הבא.
תנחש, אבל בסדר.
הייתי רוצה לראות אותו מוריד 15 קילו, את יוקיץ', מפתח טיפ-טיפה אתלטיות, ולראות לנו מגיע.
זה מסוכן, זה מסוכן מאוד אם הוא מוריד 15 קילו. אני לא בטוח שהוא צריך.
תשמע, אני לא יודע מה המסת שומן שלו כרגע בגוף. זה לא 15 קילו של שריר.
אבל גם לזה יש משמעות.
נכון, נכון, יש לזה השלכות. אבל לא יודע. אני חושב שיכול לפתח את המשחק.
אני הייתי רוצה שיזרוק יותר.
משאלות ליוקיץ'.
אני מסתכל על הפער היחידי שהוא באמת משמעותי במשחק שלו, וזה הגנה.
אני הייתי רוצה...
הוא יכול לשמור על הטבעת.
לא רוצה לראות אותו, כאילו, יהיה נחמד אם הוא אולי יזרול טיפה יותר, אבל לא רוצה שזה יבוא לחשבון דברים אחרים שהוא עושה. אני חושב שהוא כלי התקפי מדהים כרגע, ואם אני רואה מקום שבו אני רוצה לשפר אותו, זה רק הגנה.
אני הייתי רוצה לראות אותו מעלה 15 פאונד כזה.
את הפאולים הוא עושה.
זה מצחיק, אני בעד.
ענק כזה, ועדיין עם הכישרון, עם סירוב הגדול כזה.
את הפאולים הוא עושה.
שנייה, סליחה, מרסלו סגב, אני שמח שאלה את הנושא הזה בטעות.
בטעות?
לא,
שנייה. רוב הדברים שהופכים להיות שם דבר בתוכנית, אתה מעלה בטעות.
אבל באמת הגיע הזמן שיהיה לנו, זה כתוב לך פה, סליחה, לא בטעות. באמת הגיע הזמן שיהיה איזה שחקן שמן ב-NBA שטוב. אבל שמן אמיתי, אוליבר מילר כזה.
כן, ענק.
שמן, כאילו לא עוד קצת צ'אבסטר.
יש לנו כרגע דונצ'יץ' ואת יוקיץ', לדעתי זה מספיק.
דונצ'יץ' לא שמן.
לא, הוא לא שמן, אבל הוא צ'אבי.
הוא לא צ'אבי, הוא פשוט לא אטלט. גדול.
שכיום זה צ'אבי.
ברקלי? כאילו ברקלי כזה?
ברקלי, אבל לא בסיאו. לא פריים ברקלי. ברקלי שהוא עדיין היה טוב מאוד, אבל לא פריים.
שק בסוף.
כן, תן לי. זיבו, תן לי מישהו שמן. תן לי מישהו שמן, די.
זיון.
זיון לא שמן.
לא, אני צוחק, ברור שהוא לא שמן.
שק.
שק.
כאילו, תן לי מישהו שמן, די. מישהו שמן.
ושידע למסור, ושידע לזרוק שלשות.
לא אכפת לי איך יהיה.
מדהים.
בוא נסגר מהשמן.
לא. כן, הוא השמן. עזוב, לא, הוא לא. הוא היה חצי נחש היום ב-NBA.
בסדר, הוא לא השמן. הוא היה דחוס.
הוא היה. אתה לא יכול לדחוס שחקן בגודל כזה.
מי הסנטר הכי שמן?
אוליבר מילר.
איזה...
למרות שגם צריך לתת כבוד לסטנלי רוברט
ולרוברט טריילור
רוברט זל
זל
האיש שמילווקי העבירו תמורת דירק נוביצקי.
מה עם ביג בייבי דייביס?
גם לגמרי
שמן לעומתם?
הוא גם קטן
לעומת טריילור ואחרים. הוא רזה.
הוא לא רזה
לעומתם?
רזה.
טוב, אנחנו מתחבא פה איזשהו חמישיית השמנים האולטימטיבית.
חמישיית השמנים האולטימטיבית בפרק, אולי עד סוף הפרק?
סופו יכול להיכנס?
מישהו מאיתנו לא יהיה מרוכז ועדיף שכאילו זה.
עדיף שזה יהיה אני. יאללה.
סופו יכול להיכנס או לא?
אם הוא היה ב-NBA.
אם הוא היה ב-NBA.
אם הדלת מספיק
להיכנס. הוא נבחר בדראפט, אבל לדעתי הוא לא שיחק.
לא שיחק.
של הקליפרס.
איי איי איי. פספסנו.
אחרי אותו טורניר אולימפי מפורסם.
אולו, בקנדי היה שמן?
לא. הקנדימן.
הוא סתם היה גרוע.
טוב. איזיה תומאס, האם אנחנו מצפים ממנו למשהו? יכול להיות אקס פקטור?
לא.
מישהו שאל את זה בדף.
לא, אז אני רשמתי את זה, ולפחות ממה שאני ראיתי מתחילת העונה הזאת, הרבה דיבורים על זה שאיזיה תומאס יכול להיות איזשהו סרטן, קבוצה של המון 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 צעירים, ואז פתאום בא איזשהו וטרן בן 29, שהיה פסע מלהרוויח חוזה של 9 ספרות בליגה, וקלה 29 נקודות למשחק, וכמעט הגיע לגמר NBA, ואיך הוא התמודד עם חוזה מינימום בקבוצה של צעירים, בקבוצה שהיא גם ככה מצליחה, בתור מישהו שאמור לעלות מהספסל. אז איזיה תומאס, מאז שהוא חזר מהפציעה, שחק 3 משחקים, במשחק אחד הוא היה ממש ממש טוב, בשני משחקים הוא היה קצת פחות טוב. מה שאני אומר זה שא', הוא לא צריך להיות שחקן משמעותי בקבוצה הזאת, זאת אומרת, הוא לא צריך לשחק 30 דקות במשחק, כי אם הוא ישחק 30 דקות במשחק, ההגנה של דנבר שדיברנו עליה מקודם תיפגע, אבל בפלייאוף, כשחקן שיכול לייצר המון המון נקודות בזמן קצר, במשחקים שבה ג'מל מורי לא יהיה טוב, ובהם גרייריס לא יהיה טוב, ושאר הגרדים לא יהיה טוב, ופתאום משהו לא ילך ליוקיץ', כמישהו שיכול לייצר המון המון נקודות בזמן קצר, הוא יכול להיות נכס עבור.
תיאורטית.
תיאורטית, הכל תיאורטי, ברור.
ששנתיים לא ראינו אותו עושה את זה.
אז אנחנו אוהבים לצטט עצמנו, אז אני אצטט עצמי.
אתה אוהב לצטט את עצמך.
מצטער, אתם מצטיינים מזה. סגב מצטט את התגובות שלו מהפייסבוק עוד. כן, כן, הקשבתי לפרק כמו שצריך. אני כתבתי עונה שעברה כשהיה בדדליין וזה תומאס עבר ללייקרס, אמרתי שזה תומאס הולך למצוא את עצמו מחוץ לליגה מאוד מאוד בקרוב, ואין לו, לא היה לו שום משמעות על המשחק של דנבר. אני בספק אם הוא ישחק, גם כשהוא משחק הטוב שלו היה בסדר, ובגרועים שלו היה היום.
היו כל השלושה.
כן, הוא כולה מתחת ל-40% מהשדה.
Okay, לא,
אני, כאילו, בתיאוריה, כל מה שאתה אומר נכון, במציאות הזה תומאס סיים את דרכו.
אז דיברנו קצת על הרוטציה מקודם, רוטציה של 11 שחקנים ששיחקו דקות משמעותיות.
דנבר.
מה?
כלום.
שאנחנו מדברים הרבה על דנבר?
כן.
לא, אבל שמת לב שמרסלו ציטט את עצמו שוב, מאז שהוא אמרנו שהוא לא עושה את זה? דיברנו מקודם על הרוטציה, אתה דיברת על הרוטציה.
אני לא מצטט יותר.
מי דיבר על הרוטציה?
כולנו, אני?
אתה התחלת עם הרוטציה.
לא, גם אתם התחלתם, לא משנה. בפלי אוף לא תהיה הרוטציה של 11 שחקנים בכל משחק, בפלי אוף זה הולך להתקצר, אבל הרוטציה הרחבה שהייתה להם עד כה העונה אפשרה להם, יש להם אפשרות לשחק סוגים שונים של כדורסל, הם יכולים לשחק פתאום עם יוקיץ' בחמש ועם ארנן גומז בארבע ועם שלושה גרדים, הם יכולים לשחק עם יוקיץ' ומילסאפ, יכולים לשחק עם יוקיץ' ופלאמלי ביחד, יכולים לשחק עם שלישיית גרדים שכוללת את השישה גרדים ששיחקו עד כה העונה. מה שאני אומר זה שבפלייאוף במשחק נתון לא ישחקו 11 שחקנים, אבל במשחקים ספציפיים שיהיה צורך מסוים, או בפן ההגנתי או בפן ההתקפי, הוא יוכל להרים מהשחקן פתאום שחקן ששני משחקים לפני זה לא שיחק, אבל במהלך העונה נתן לו 20 דקות למשחק, והוא כן יוכל לתת את הפקטור
הזה. אני פשוט אומר, אם השחקן הזה מאחורי ג'מאל מורי וגרי אריס בגרדים, יש לך את מליק ביזלי ואת מוריס, אז כאילו, לעתים רחוקות, אם בכלל, זה יהיה טוב.
אני דווקא חושב שאולי דנבר תקרא תיגר על קיצור רוטציות.
אני לא חושב שזה
ילך לטוב. אני לא יודע אם... אין שום הוכחה שאומרת שניקולה יוקיץ' יוכל להיות, אם יהיה להם ריצה עמוקה לתוך הפלייאוף, שחקן של 37 דקות. זה קפיצה אדירה בכמות דקות לעומת ה-31 שהוא משחק עכשיו. כנ"ל גם כאילו כל השחקנים פה שהם לא... אין להם ניסיון פלייאוף, אין להם ניסיון לרובם זה להיות שחקנים פתאום של 35 דקות. אני מאמין שתהיה
צמצום. זה גם יכול להיות הבלואוט שלהם, זאת אומרת, הם גם ככה מרוויחים בכל העניין של כושר ואוויר מהאולם שהם נמצאים בו, אז בואו נעשה בלואוט, נרוץ הרבה יותר מהר.
שוב,
למרות שהם לא צריכים לרוץ.
למרות שזה יפגע להם
בקומה של יוקיץ'. לא דווקא לרוץ, אבל כן להיות יותר אינטנסיביים על הכדור.
במיוחד הגנתית.
אז אני לא יודע להגיד שזה מה שיקרה, אבל מרגיש לי ש... אתה לא פתאום תקצר את הרוטציה לשבע ותשחקים כולם 40 דקות. זה נראה לי יהיה כאילו אולי תזוזות לפה ולפה, אבל הרוטציה הרחבה כן תישמר. אני מסכים שזה יותר בכיוון של מה שאתה אומר, עם מרסלו. שיהיו שחקנים שיהיו רוטציה של 8, אבל יהיו יותר תחלופות בהתאם לאיך ששחקן מגיב באותו ערב.
צרכים.
או הצרכים שהם יעשו לפני המשחק. בואו... פעם שנייה היום.
אני אהבתי את הבדיחה.
תודה, סגב. אתה חבר מת.
חבר מת.
אז בואו נתקדם לך.
עכשיו אהבתי את הזמזום.
תוכנית איומה.
בסך הכל שעה וחצי על דנבר נגטס, מה הבעיות?
ומלאה בדיחות גרועות. אז בואו נסגור איך אנחנו רואים, האם דנבר תהיה שחקן או פלייאוף?
בעיניי כן. אני חושב ש... הייתה לי בעיה איתם. אני הסתכלתי על מאצ'י פוטנציאלי, ואני חושב שיש לי בעיה עם דנבר בגלל שתפיסתית הם קצת אובר-פרפורמינג, מבחינה של הסגל שחקנים לעומת מה שהם עושים השנה, ואז אתה מסתכל על מאצ'ים כמו, סתם, ניקח אוקלאומה, אז אתה אומר, לא יודע, אוקלאומה נראה לי מי יעצור שם את פול ג'ורג', ומי יעצור שם את ווסטבורג', זה נראה כאילו, כאילו זה יהיה מאוד מאוד בעייתי. כשמסתכלים על הסיבוב הראשון, ואני לא אומר בכך שזה יהיה בעייתי, זה פשוט אומר שיש פה איזה עיוות במחשבה. אני חושב שהם צריכים לקוות לא לקבל את יוטה. אני חושב שהם נראים לי עדיפים על הספרס, עדיפים על הקליפרס, אני מאוד רוצה לראות אותם מול הקינגס, לא רוצה לראות אותם מקבלים את לברון, ואני חושב שהמאצ'ק...
אם בכלל?
מה?
אם בכלל?
כן, אני מסתכל פה על כלל הקבוצות שיכולות להגיע לפלייאוף ולקבל אותם בסיבוב הראשון. זה לא נראה כאילו יוטה זה הקריפטונייט שלהם?
אני דווקא חושב שהגנתית, הרי יוטה בנויה בסופו של דבר על הרים פרוטקשן של רודי גובר. יוקיץ' יכול להוציא אותו החוצה לקשת השלוש, לפתוח את הצבע לחדירות של כל הגרדים, אז קצת פחות...
אני לא יודע, כי הוא יותר מאיים מבחינתי בפוסט.
פחות חושב שיוטה יכולים...
אני מסתכל על זה, לא יודע אם אחרת ממך או לא, אבל בעיניי...
דביר.
להוציא... דביר, פעם פספסתי. להוציא סקרמנטו והקליפרס, שדנבר משמעותית יותר טובה מהם, ואני לא רואה אותם מתקשים מולם, כל יריבה אחרת שהיא תקבל, היא למרות המאזן, אני לא רואה עדיפות עליה, ואני חושב שיש פה חד משמעית סדרה לדנבר, לא בהכרח זה אומר שהם פחות טובים, אבל המערב גם ככה מאוד מאוד צמוד, ואני לא רואה יתרונות מאצ'אפ אדירים על לא משנה מי שזה לא תהיה, וכן, יש חשש לדנבר בפלייאוף, בגלל חוסר ניסיון, של כמעט כל השחקנים בקבוצה הזאת בפלייאוף ובכלל בקריירה. למזלם יהיה להם יתרון ביתיות עד גמר המערב, שבמקרה שלהם זה משמעותי.
זה א', ב', הם השנה במאזן 26-10 מול קבוצות המערב. אנחנו צריכים לזכור ש-14 מתוך 15 קבוצות מערב זה קבוצות שהיו רלוונטיות בשלב כזה או אחר, זאת אומרת שהם טובים נגד הקבוצות שהם אמורים להתמודד מולן בפלייאוף. יוסטון היא הקבוצה היחידה שדנבר נמצאת מולה במאזן שלילי העונה, ולדעתי זו הקבוצה היחידה, פרט לגולדן סטייט כמובן, שיש להם איזשהו חיסרון מאוד מאוד משמעותי מולם, זה העניין הזה שיוסטון יעשו ליוקיץ' את מה שהם עשו שנה שעברה לגולדן סטייט, חילופים על הרדן, פיק אנד רול, הרדן מקבל את יוקיץ' והוא יתעלל בו 48 דקות, זה משהו שלדעתי לדנבר אין מענה, כמו שסתיו אמר מקודם, שאר הקבוצות די זהות, זאת אומרת אין יתרון מובהק לדנבר על אף אחת מהן, ולאף אחת מהן אין יתרון מובהק על דנבר. אתה מסתכל עליי כאילו אתה רוצה להגיד משהו דביר?
רוצה לשאול מה המאץ' הכי אתה רוצה לראות?
של דנבר?
בסיבוב הראשון.
קודם כל דנבר מול גולדן סטייט, אבל אם זה יקרה זה יקרה כנראה רק בגמר. בסיבוב הראשון מאץ' מול פורטלנד יכול להיות מאץ' מאוד מאוד מעניין. יוקיץ' מול נורקיץ', דרבי יאץ' ומול הלייקרס. למרות שאני לא רוצה שהלייקרס יעפילו, אבל נראה לי מאץ'אפ של לברון, פלייאוף לברון מול דנבר הנוכחית, יכול להיות מאץ'אפ אדיר.
אז זה בדיוק מה שאני באתי להגיד, אם הלייקרס ינצחו את ה-2.9%, אז הם יכולות יופי של מאצ'אפ מול דנבר.
זה שטויות האלה.
אוקיי.
זה שטויות, ה-2.9%.
למה זה שטויות? זה חישוב סטטיסטי של מה הסיכוי שתעלות לפלייאוף.
במה הוא מתחשב? מה הסיכוי סטטיסטי אומר שהסיכוי אליפות של גולדן
סטייט? אז זהו, זה לשם אני חותר, אני תכף הבאת, כי דיברנו על זה שבוע שעבר בינינו כשסתיו לא היה. רגע.
לא משנה עכשיו.
אוקיי, בסקטבול רפרנס אומר שמבחינת סיכוי לאליפות, למילווקי יש 41% סיכוי לזכות באליפות, ולגולדן סטייט 18%. סטטיסטי.
בסדר.
אוקיי.
סבבה.
אז 2.9 זה לא מתחשב באפקט לברון. אני מסכים איתך שהם לא פייבוריטים כרגע להגיע לפלייאוף, אבל 2.9 זה לא.
אנחנו רואים את אפקט לברון לאחרונה.
אנחנו נדבר על מה קרה ללברון השנה, והאם השהות הארוכה שלו במזרח והמעבר השנה למערב פגעו במורשת שלו, אבל לא נדבר על זה היום.
טוב, בואו נעבור לדבר הבא.
רגע, דבר אחד. השחקן שמבחינתי הוא הפקטור שאמור לתת את האקס פקטור בדנבר זה ג'מאל מורי. זה מה שרצה להגיד?
לא, רציתי להצביע ולנחש לפני הזמן.
אז היית אומר. אז ג'מאל מורי לא עשה את קפיצת המדרגה שציפינו שיעשה העונה, הוא לא רע השנה, אבל לא עשה קפיצת מדרגה.
אני חושב שהוא מצוין.
לא אמרתי שהוא רע.
הוא לא עשה קפיצת מדרגה?
אני חושב שהוא עשה קפיצת מדרגה.
האחוזים שלו ירדו. הוא זורק יותר.
נכון, הוא זורק יותר.
הוא קיבל רול הרבה יותר משמעותי בקבוצה.
האחוזים ירדו.
אבל זה
האופנסיב רייטינג, הרייטינג כפי של הקבוצה כשהוא על המגרש נמוך יותר מאשר שהוא, כשהאופנסיב רייטינג כשהוא על הספסל. שוב, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני אומר שאני ציפיתי אישית שיעשה קפיצת מדרגה גדולה יותר עונה, והדבר היחיד שמפריע לי לגביו זה חוסר היציבות שלו כשחקן שאמור להיות השחקן ההתקפי או השחקן השני הכי טוב בדנבר. אני אתן סתם איזושהי דוגמה מרצף משחקים שעלו בדצמבר. עלו רצף של 9 נקודות, 31, 46, 8, 36, 8 ו-13. המון המון המון.
בא לי לעשות קונטרה של מה שאתה עושה עכשיו, כי בעיניי אתה נותן פה משהו שהוא...
רגע, ודבר נוסף, היה לו פעם אחת העונה רצף של שני משחקים רצופים עם מעל 50% מהשדה. אני לא אומר שהוא לא טוב, אני רק אומר שהוא לא יציב. עכשיו, כשאתה משחק נגד קבוצות כמו דטרויט, קבוצות כמו פיניקס, קבוצות כמו ניו אורלינס הנוכחית שחצי טנקינג, חצי לא...
למה נעשת את דטרויט?
כי ככה. בפלייאוף לא יהיה לו את הפריבילגיה הזאת. בפלייאוף כשהוא ישחק נגד אוקלאומה, כשהוא ישחק נגד יוטה, כשהוא ישחק נגד קבוצות אחרות, לא תהיה לו את הפריבילגיה לקלוע 8 נקודות או לקלוע 2-13 מהשדה. אז אני אומר שככל שהוא יהיה יציב יותר ברמה ההתקפית, דנבר תהיה טובה יותר, כי יוקיץ' יהיה טוב. אני לא דואג לזה.
אני מסכים.
ג'מאל מורי.
אני אגיד לך אם אני מסכים במה שאתה אומר, כדי שאחרי זה אני אוכל להתנגח ברוב מה שאתה אומר.
תתנגח.
יש לו משחקים מסוימים שהקליעה לא נכנסת.
אבל זה לא מסוימים.
טוב, אני רוצה לקרוא תיגר על מה שאתה אומר.
רגע, שנייה,
לפני שאתה...
תיגר.
בוא ניקח. אתה אמרת לי רצף משחקים בדצמבר, שדצמבר היה לפני כמה זמן? חודשיים. הוא לא ירד מ-10 נקודות ב-15 משחקים האחרונים.
אוקיי.
טוב. מה שאני מנסה להגיד זה שג'מאל מורי, דווקא היתרון שבו, זה ש... הרבה משחקים, דרך כלל זה לא יתרון שלו, זה יתרון של, שלא בשיטה של דנבר, זה שהוא רואה שלא הולך לו, הוא יכול, או לחילופין, שהוא רואה של שחקן אחר, כמו מליק ביזלי, פתאום יש לו איזה רצף של קליות, הוא הולך אליו, והוא מוצא אותו, והוא נותן לו, והוא לוקח צד אחורה, והוא נותן לו להיות הכוכב, עבור אותו ערב ספציפי. זה לא אומר שהוא סופר יציב כגארד, הוא לא דמיאן לילארד מבחינת היציבות, אם אני אקח כאילו דוגמה הזה, הוא עדיין צעיר, ועדיין יש לו משחקים שהוא פחות פוגע, אבל התפקיד הגדול יותר שהוא מקבל השנה בקבוצה, יכול להשפיע על ירידה באחוזים, אני לא הולך איתך, אבל אני לא...
זה בדיוק מה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שהוא פחות טוב, אבל לא אמרתי שהוא לא טוב.
בעיניי עושה קפיצת מדרגה אדירה, על זה אני קורא
אני
תיגר,
לא חושב.
ועל חוסר היציבות, גם על זה אני קורא תיגר. אני גם אגיד שהדבר שיפה אצלו, מה שאני רואה עונה, זה המון פעמים כשהקליעה לא נופלת, בגלל שהוא קלעי עונשין כל כך טוב, הוא פשוט מביא את הנקודות מהקו. הוא הולך לקו וקולע באחוזים הפסיכיים שהוא קולע, אבל באמת דיברנו תמיד על דנבר.
היה לנו משהו אחר להגיע אליו, אבל אני חושב שאנחנו צריכים הפסקה.
אתנחתא קומית, חובה.
ונלך לנחש את הציוץ?
לגמרי.
נחש את הציוץ, חוזרת, חוזר. כן?
בום.
בום. אז לא היה לנו כבר כמה שבועות, כי סתיו לא היה, ולפני זה מרסלו לא היה, אז בואו רק נזכיר את מצב הנקודות. מרסלו אתה עם 4, סתיו אתה עם 4, אני עם 3, וסגב אתה עם 1.
מקום ראשון.
הסוף, סתיו אתה מתחיל... אני לא יודע אם אתה באמת מתחיל, אבל בוא נגיד שאתה מתחיל. הציטוט הולך ככה. I think it's only right that I am in Space Jam 2. I think it's only right that I am in Space Jam 2.
The time?
I think it's only right that I am in Space Jam 2. Okay. סליחה על המבטא. לפחות לא הקראתי 3.5 דקות של... האם זה...
זה היה בטיות, זה היה בטיות.
במבטא הונגרי.
האם זה אחד... ג'ורדן קרופורד, 2, ג'מאל קרופורד, 3, ג'רו הולידיי, 4, ג'סטין הולידיי. סתיו. תמה, יש תמה גם בין האופציות.
ג'יים.
ג'יים וצמדים של ג'יים. ג'ורדן קרופורד, ג'מאל קרופורד, ג'רו הולידיי, ג'סטין הולידיי.
ג'מאל קרופורד.
ג'מאל קרופורד.
אם אני רציתי להגיד ג'מאל קרופורד, אז אני אשנה רק בשביל העניין, ואני אגיד ג'רו הולידיי.
ג'רו הולידיי.
זה השני שאני רציתי. מה נשארנו?
נשאר לך ג'סטין הולידיי וג'ורדן קרופורד.
נלך על ג'ורדן, כי הוא הופיע בספייס ג'ם 1.
איי, כמעט הצלחתי לזה, אבל סתיו, מרסלו. ג'ורדן קרופורד.
וואו.
זאת התשובה הנכונה.
ג'ורדן קרופורד?
כן.
מביאים אותו בתפקיד ג'ורדן.
ג'ורדן קרופורד.
כן.
ג'ורדן קרופורד?
ג'ורדן קרופורד.
סקר, האם ג'ורדן קרופורד צריך...
עושה לו 2-5. סגב, אתה מתחיל שבוע הבא?
בספייס ג'ם 2.
טוב, כולם בסדר? אפשר להמשיך?
כן, כן.
סתיו, אתה בסדר?
הנהון קל.
מצוין.
הנהון אילן.
הנהון רדיופוני. מצוין. נעבור לאנטוני דייביס וההשבטה שלו. אז השבטה, זה כאילו חצי השבטה, אז בואו נדבר על זה קצת. הוא מקבל כרגע בערך 20 דקות למשחק בשלושת המשחקים האחרונים. משחק אחד גם הוא לא שיחק.
כל משחק שני.
כל משחק שני?
Back
to back. יש עכשיו כזה...
Back to
back, אם הוא לא משחק.
טוב. אז בואו נתחיל מהשאלת השאלות, האם לקבוצה יכולה להיות הזכות להשביט שחקן, ומה עשה של דייביס בזה? מרסלו, יש דעה מאוד תקיפה בעניין, אז אני אלך אליו.
התשובה היא כן, בשורה התחתונה. אני רוצה לקחת את המקרה הספציפי הזה של אנטוני דייביס.
אז אני רוצה לפני שאתה לוקח את המקרה הספציפי של אנטוני דייביס.
דרך אגב, גם לא במקרה הספציפי, אני חושב שכן, אבל סתיו, בוא תגיד מה אתה רוצה.
סתיו, נגד התוכנית.
פשוט כי, לדעתי, לקבוצה אסור בתכלית האיסור להשמיד שחקן שהוא בריא, ואני דגיש על בריא, ולא ניכנס עכשיו להתפלפלויות, שחקן שמוגדר 100% בריא, בעיניי, לקבוצה לא צריכה את הזכות להחליט, מעכשיו אני לא משחק איתו. בגלל שאני רוצה לעשות טנקינג, או בגלל שאני גרוע, או בגלל שזה. ואז נגיע למקרה הספציפי של דייביס, להוציא המקרה הזה.
אוקיי, אז במקרה הספציפי הזה, מי שהתחיל את כל הבלגן וכל המרבולת הזאת,
זה אנטוני דייביס.
זה אנטוני דייביס, זה ריץ' פול, וזה לייקרס סלש לברון ג'יימס. ככה שהפליקנס חטפו את זה, הם לא היו אקטיביים בכל העניין הזה עם אנטוני דייביס, הם מכורח הנסיבות נכנסו לעניין הזה. לכן המחויבות שלהם כלפי אנטוני דיוויס במקרה הספציפי הזה היא קצת יותר נמוכה.
כלפי הכל.
אני מסכים איתך שהמקרה הזה הוא מקרה קיצון של מקרים אחרים של האם להשביט או האם לא.
בעיניי זה לא מקרה קיצון. כאילו, בעיניי, אם שחקן אומר, אני לא רוצה להיות בקבוצה הזאת, אז בעצם אני לא, נגמרה המחויבות שלי
של הקבוצה לשחקן, נכון.
לשחקן ולכל מה שמסביב לשחקן. כי זה כבר לא כדורסל נטו וזה לא מקצועי וזה מעבר לזה. ופה אני יכול להשביט אותו. אבל כל סיבה אחרת, כולל DNP רסטים למיניהם.
אבל יש גם הבדל בין להגיד אני לא רוצה להיות בקבוצה הזאת, לבין להגיד אני לא אחדש חוזה כנראה, או שאני רוצה את המורשת של יותר גדולה. הוא לא אמר אני לא רוצה לשחק, כי המשפט שהוא אמר זה... ברגע שהוא גם לא עבר את הטרייד, זה אומר אני אשחק את כל העונה.
מה שדייביס אמר באולסטאר, כששאלו אותו, תשובה פוליטית אמנם, אבל כששאלו אותו לאן הוא רוצה, איזה קבוצות הוא מעדיף, הוא אמר אני מעדיף את כל 29 הקבוצות האחרות. מה שהוא למעשה אמר זה שאני נמצא בשיט הול, ויש 29 קבוצות שהייתי רוצה לשחק עבורם. יותר מזה...
הוא לא אמר אני לא רוצה לשחק בניו אורלינס, בשום מצב.
כשאתה אומר אני לא אריך חוזה, אתה אומר אני לא רוצה
בניו אורלינס. אני לא אריך חוזה, זה עוד שנתיים.
מה זה משנה?
יש. רגע, אבל יש טיעון לומר שעדיף לניו אורלינס שידעו שדייביס לא מאריך חוזה שנה וחצי לפני תום החוזה, מאשר פשוט לא להאריך חוזה
ולא לקבל כלום עבורו.
גם אם הוא היה אומר להם את זה בארבע עיניים בקטע של חבר'ה תדעו, הוא לא היה חייב לעשות את זה בתקשורת, או שזה יצא לו את חבר'ה תדעו, אני לא נשאר, תחפשו לי טרייד, תעשו את זה בדאונלוג.
כן, אבל הטיעון שלך זה ש... אבל הטיעון שלך זה שדייביס... שהפלגרד זה רק הצד המפסיד בכל הסיפור.
עזוב, אין פה עניין שמפסיד ומנצח.
שני הצדים מפסידים.
אני פשוט אומר שברגע שהשחקן גם כן חושב, תעבירו אותי, הוא עשה להם סוליד בקטע הזה, אז גם השמירה עליו כנכס נהיית גם הגיונית, גם מהצד שלו. הרי גם הוא לא רוצה עכשיו להיפצע במשחק סתמי של ניו אורלינס, כדי שישחק את ה-15 דקות לו למשחק. אני, שוב, פחות מעניין אותי המקרה הספציפי של דייביס, דעתי
אז מתי לא? כי...
אז אני יכול להגיד מתי כן?
שנייה. אני רוצה שנייה לשאול, להתקיד את סתם, כי אני מבין שיש לנו פה איזו התנגשות בסיפור הזה. אני מבין את המקרים שבהם, בוא נקרא לזה שם קוד פופוביץ' סטייל, של אני רוצה לתת לשחקנים מנוחה לפני הפלי אוף, DNPCD, וזה אני אומר, בסדר, קבוצה תחרותית. אבל כל שאר המקרים זה דייבי סטייל.
מה זאת אומרת?
איזה עוד מקרים של השבטות יש? זה או...
פיניקס עם אריק בלדסו.
בדיוק, אבל פיניקס...
לא, יש פציעה פה.
איזה פציעה יש אצל דייביס?
זה בדיוק היה, אבל אני אומר, זה המקרה, כי דייביס אמר, אני רוצה ללכת.
זה אותו מקרה, דייביס גם... בלדסו גם אמר שהוא רוצה ללכת.
לא, ברגע ש...
בלדסו אמר, לא רוצה להיות פה.
אתה שוכח שמשביט אותו גם עונה קודם לכן, שהוא לא אמר שהוא רוצה ללכת, והוא היה כאילו, במרכאות לא במרכאות, אבן הפינה שלהם. לא מדבר על המקרה של אחרי אני רוצה טרייד, שאמרו לו עד שאני צריך לטרייד, אל תשחק. שוב, בעיניי זה לגיטימי. אבל לעשות שיקולי, אוקיי, העונה שלי לא התפתחה כמו שצריך, עכשיו בוא נשפיץ שחקנים, זה לא לגיטימי.
חידדנו, הבנתי. מרסלו.
אז אם נשים בצד, לא נשים בצד את המקרה של דייביס, אבל א',
קשה לשים בצד.
דייביס, לאורך הקריירה שלו, היה שחקן פציע. והגענו למצב הזה שבסופו של דבר מה שנשאר לניו אורלינס להוציא מדייביס זה הטרייד שמקבלו עבורו בקיץ. דייביס ישחק, במידה והוא ייפצע, הערך שמקבלו עבורו בקיץ יהיה נמוך יותר. דייביס, אם ייפצע, יכול להיות שלא יעבור לאחת הקבוצות שהוא רוצה לעבור אליהם, או בקיץ הבא לא יקבל את החוזה הגדול שהוא חושב שאמור לקבל, ככה שפציעה שלו במשחקים הקרובים שהפכו ללא רלוונטית, כי ניו אורלינס בסופו של דבר אמרה שהעונה הזאת כבר לא מעניינת אותה, יכולה לפגוע גם בדייביס וגם בניו אורלינס, לא חושב שהם צריכים לעשות את זה. חוץ מזה, הם נותנים דקות, ויוסאג' כרגע מתחלק בין שחקנים שיכולים לעבוד את אבן הפינה לקבוצה העתידית שלהם. רנדל מקבל עכשיו יותר דקות ויותר יוסאג', או כפור, פתאום חזר מהמתים ומשחק לא רע ומקבל דקות, ושוב, כששחקן מודיע לך, אני לא רוצה להיות פה, אני לא אהיה פה בעונה, בוא ניתן את היוסאג' לשחקנים אחרים שיוכיחו את עצמם, יכול להיות שהם יהיו טובים ויכול להיות שלא. ודבר שלישי, טנקינג. בסופו של דבר, המטרה של ניו אורלינס כרגע, אחרי שיכריזה, אחרי שדייביס הכריז שהוא לא יהיה בעונה הבאה, אחרי שהם לא יהיו בפלייאוף הזה, לרדת כמה שיותר נמוך, לנסות לבחור בחירה גבוהה יותר.
כל הסיבות...
אין שום אינטרס לבחור, אין שום אינטרס לתת לו לשחק עכשיו.
כל הסיבות של ניו אורלינס ושל דייביס ברורות, אבל שוב, רק אני אומר, סתיו לא מסכים איתך לגבי הסיפור של טנקינג.
אוקיי.
ואני לא מסכים איתך לגבי העניין של הפציעה. כאילו, רק אם תהיה פציעה באמת קטסטרופלית, הערך של דייביס ירד באיזשהו מצב. כמו הוא יצא לחודשיים, שלושה אפילו, ארבעה חודשים, הערך שלו... במילימטר לא יעזור.
אבל זה לא קשור
כולם יעופו על להביא אותו.
רגע. בואו נחשוב על כוכבים בשנתיים האחרונות שפציעה הורידה להם את הערך.
לא, אני אומר, פציעה כזה, שבירת רגל או משהו כזה נוראי. גורדון
הייוורד,
בובי קזין. הסיכוי שזה יקרה.
ג'ון וול?
לא ענה.
זה היה תומאס? ג'ון וול?
אבל סגב...
ג'ון וול עשה את זה במקלחת, לא במשחק.
סגב, אז דייביס...
עשה את זה כמה פעמים במשחק קודם.
דייביס ישחק 30 דקות למשחק עד סוף העונה. מי ירוויח מזה? חוץ מהקהל.
הקהל...
שגם הקהל דייביס השתין עליהם בקשת, אז מי הרוויח מזה?
אני גם לא חושב שהקהל של ניו אורלינס ספציפית עכשיו זה, אבל
לא, אבל בכלל,
אבל אני אומר גם דרך אגב להיפצע הזאת את הערך שלו כלפי ניו אורלינס, מה עם הערך של דייביס כלפי עצמו? הוא לא רוצה להיפצע.
כן, אתה גם רוצה, אתה כשחקן, אתה לא, אתה מוכן לשבת עכשיו חצי שנה בחוץ כסופרסטאר?
אני חושב שדייביס
שקהל שלם קונה את החולצה שלך שיש לך...
זה לא חצי שנה, זה חודשיים.
היום כנראה לשחקנים זה לא מפריע. אתה
שחקן מקצועי, מקצועי.
מה גם, בסוף משחקים, הוא צריך לשבת מול התקשורת ושואלים אותו שאלות, הוא צריך לשקר להם ולהגיד להם תשובות פוליטיות.
אבל זה לא צריך את זה.
אתה טופ 10, אתה טופ 5. תן לי לשחק.
לשחקנים, יש שחקנים שיש להם אופי שונה, ולכל שחקן זה משפיע עליו באופי שונה. אני יכול להגיד לך בצורה מאוד ברורה שלדורנט הדברים האלה משפיעים באופי שונה מדייביס. ויכול שלא, זה היה מפריע. וזה גם כנראה מפריע לדייביס במובן כלשהו, אבל הוא פשוט עשה את הערכה שלו והוא החליט.
אני לא חושב שהוא עשה את הערכה שלו, אני חושב שעשו את הערכה הזאת עבורו. כל האנשים שציינתי בתחילת הקטע שאנחנו מדבר על ניו אורלינס, וכנראה שהוא לא קיבל את זה כמו שצריך, כי אנחנו רואים אותו, הוא סותר את עצמו ברעיונות, אומר דברים שונים. וכנראה שהוא לא יודע להתנהל עם זה כמו שצריך. הוא לא איש תקשורתי כמו לברון או כמו שאר הכוכבים.
אוקיי.
תנו לו לשחק בקיצור.
משיקולי פנטזי.
גם משיקולי NBA.
דייביס לניו אורלינס כמו הוריקן.
זה גם לא שהם, אתה יודע, זה לא שאתה אומר טנקינג, שהם מנצחים איתו, בוא. זה לא כשהוא שיחק הם ניצחו.
זה כבר דיון אחר שהוא עובר.
אתה יודע מה הכי גרוע? שבלעדיו הם...
איך הוא אוהב, איך הוא אוהב.
מפחיק לי שאני אומר את זה כדי לבוא את זה, אני כל כך חושב שהוא לא. טוב, בואו נתקדם.
בואו נתקדם. הרדן? אני מסתכל על מרסלו. מרסלו, תסתכל עליי. הרדן?
אפשר.
תעלה את זה.
האמת שדיברנו על זה לפני כמה חודשים, על...
צורת המשחק של הרדן.
על סגנון המשחק, ו... בפגרת האולסטאר היה איזשהו קטע שבודנהולזר וסטף קרי דיברו ביניהם, שבודנהולזר היה ויירד ושמעו על מה הם דיברו, ובשורה התחתונה מה שסטף אמר לבודנהולזר זה שבחדר הלבשה הרדן אמר שהוא היה שמח לשחק סגנון משחק אטרקטיבי יותר כמו גולדן סטייט, אבל כורח הנסיבות ושאר הדברים גורמים לזה שהוא צריך לשחק הירו בול, וזו כנראה השיטה שבה יוסטון תנצח. אז... התחילה איזושהי ביקורת של שחקני עבר. קובי בריינט אמר עליו שהסגנון הזה הוא א' לא יפה וב' לא סגנון שיכול להביא להם אליפות. אומר קובי בריינט ששיחק...
עוד מועמד לאוסקר על חוסר מודעות עצמית.
דרך אגב, יש לו אוסקר, אז...
הוא זכה באחד, במודעות שנייה.
אז... אז התגובה של ג'יימס הרדן באנגלית, וזה לא יהיה 3.5 דקות, זה יהיה 0.5 דקה, אז אני מתנצל מראש. I have to be ball dominant because we have injury. We get Chris Paul in the when we get Chris Paul in the read and Eric Gordon backed in the lineup. When we have full roster, we have multiple guys that can make plays dominant in, with the ball. For right now, he's probably right. זה על מה שקובי בריינט אמר, שהוא לא יכול להביא הישגים עם הסגנון המשחק הזה. This is why this way won't get us there where we want to go. We hadn't had a full roster yet. I'm excited for that. זאת אומרת, מה שהרדן אומר זה שבסופו של דבר הוא מסכים עם מה ששחקני אמר ומה שאנחנו העדים אומרים עליו, שהסגנון הזה הוא לא אטרקטיבי, והסגנון הזה של ה... 40% usage והבול דומיננס הזה שלו יכול להביא אותם לאנשהו, הוא מתרץ את זה בפציעות שהיו ביוסטון. נראה אותם עכשיו כשהסגל שלהם מלא. דרך אגב, הם ניצחו עכשיו את גולדן סטייט בלעדיו, עם משחק של C של קריס פול. אז לא יודע מה זה אומר.
שהוא היה בול דומיננט?
קריס פול היה בול דומיננט. השאלה איך הם ישחקו ביחד.
אותי זה מעצבן.
או!
בואו...
טייק של מישהו.
אני חייב להגיד שאני אוהב כדורסל מאוד מאוד, ואני נהנה לראות גולדן סטייט ודנבר, המשחק הקבוצתי והמסירות והכל, אבל אני לא פחות נהנה לראות הירו בול. הירו בול זה דבר שכיף לראות, ובעיניי הרדין יצא אפס במשחק שהיה אתמול בלילה, שהוא לא ניסה להאריך את הסטריק שלו. כאילו, די כבר עם ה...
דרך אגב, הוא ניסה.
הוא לא זרק.
לא, בפוזיישן האחרון הוא לא ניסה.
אבל הגיעו לה 5 שחקנים לעצור אותו.
שהיה קופץ להם לגוף להוציא פאול. הרדן קלאסי.
בשלשה שהביאה הערכה לפני חודש. הוא היה על איגודלה ועל דריימונד ועל עוד שחקן, והוא קלה את זה.
ואתה יודע, נהיינו יותר מדי היפסטרים שאנחנו רוצים שכולם ישחקו את המשחק המושלם ואת זה. בואו, תנו להם עוד קצת דברים כיפים. כן, הרדן הולך נגד כולם.
אין דבר יותר, אני מעלה את זה לסקר, אבל האם יש דבר יותר היפסטרי מאשר לאהוב את ההירובול של הרדן? הדבר הכי היפסטרי בעולם.
הפוך.
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 לא, הפוך.
הפוך. טוב, הסקר יחליט.
אני מוחזר מדבר אחר, סתם מוחזר מזה שהוא לא ניסה להמשיך את הרצף של ה-32 משחקים על 30 נקודות, אני מוחזר מזה שארדן אמר את מה שהוא אמר. ארדן היה צריך להגיד,
גם, הם אפילו אפס גם.
אתה מוזמן לצנזר אותי, אבל ארדן היה צריך להגיד, על הזין שלי התקשורת ועל הזין שלי שחקני עבר וסגנון המשחק, המטרה שלי היא לנצח, זה מה שמנצח משחקים.
זה הייתה
השאלה. אני רק רוצה לדייק משהו, אני חושב התפיסה הרווחת היא לא שהירובול זה דבר מכוער, כן, אולי בעצם ברמה מסוימת כן, אבל קורי בריינט, ההירובול שלו הוא שונה מההירובול של ג'יימס ארדן. אני חושב שג'יימס ארדן, לא רק מבחינת היוסד שלו והבול הוג וזה, הוא גם הצורה של הוצאת הפאולים, הדיסלריישן.
הוא הביא את זה לקיצון.
עם קובי,
לא רק לקיצון, הוא פחות אסתטי מקורי בריינט.
לגמרי.
אנחנו לא קיבלנו את השנים האחרונות של קובי כמו שהיינו אמורים לקבל אותם בגלל הפציעה שלו, אבל בגדול הוא היה משחק ככה היום, בדיוק ככה, כי הוא היה מבין שזה הדרך שחק.
אבל לא קובי בריינט בסיאו.
כי לא שיחקו ככה.
קובי בריינט היה אסתטי יותר.
לא, נכון.
הוא היה מגוון יותר.
אני דרך אגב, בפאנל הזה אומר חד משמעית שאני מאוד אוהב את סגנון המשחק של ג'יימס ארדן, לא רק בגלל האיך, אלא גם בגלל המה, אבל אני מודה.
ולמה אני מתעצבן עליו?
אבל אני מודה, קובי בריינט שיחק אסתטי יותר.
קובי בריינט שיחק הכי טוב בעולם. אבל...
הוא לא. גאות.
אבל כאילו, די. אל תתנצל. כן, אני פאקינג משחק אירובול. כן, אני פאקינג השחקן הכי יעיל בליגה. תקפצו לי, ושאנחנו נתחיל להפסיד, אז אני מוכן לדבר על זה.
הביקורות צריכות לבוא כשהם יפסידו, לא כשהם מנצחים.
ולא צריך להתנצל על זה, וזה כיף לראות את זה. ובין אם הוא סוחט הרבה פעלים, לא סוחט הרבה פעלים, הוא השלמות של המשחק שלו היא מדהימה, וכל ההתנצלויות סביב זה מבאסות לי אותי ממש. וקיצר, הרדן, אתה מבאס.
טוב. ארדן דמבס, וקובי בריינט הוא השחקן הטוב ביותר בעולם.
נכון.
בעיקר
כשהוא עולה למשפט והוא צריך להעמיד פנים. טוב, דיון על MVPG?
MVPG.
יש מישהו שחושב שמגיע לו MVP ורוצה לתת איזשהו קייס בעדו?
הוא נותן עונת MVP. בוא נתחיל בדבר הזה שחושב שיש פה הסכמה.
שונא את המשפט הזה.
גם אני.
כן.
אוקיי, אז הוא לא נותן עונת MVP?
הוא נותן עונה מדהימה.
מספרית הוא נותן עונה מדהימה.
אבל ניקח לו את ה-MVP. אבל ניקח לו את ה-MVP. אבל הוא לא אולי יותר מיאניס והרדל, ולכן העונה הספציפית הוא לא יהיה MVP. אבל אז נחזור עונה קודמת, ואז נגיד, או, אבל בשנה שעבר הרדל היה מדהים והיה מגיע לו MVP. אז בוא נחזור שנה קודמת.
אבל
שנייה. איזה טריפל דאבלי.
אבל אין מישהו בתולדות ה-NBA שנבחר, או סליחה, אני אתקן שאני לא יודע, נראה לי שהיו בודדים, אני מאמר על 0 שחקנים, שקיבלו unanimous MVP vote. אז כן,
סטף קרי.
unanimous לגמרי, הכל מספר 1.
ה-MVP הראשון שלו.
אוקיי, אז יש אחד כזה, שאתם זוכרים, בואו נלך לאורך ההיסטוריה, אולי יש נגיד 5 כאלה.
לא, יש אחד כזה.
אוקיי, אז כאילו בואו, כל עונת NBA להוציא העונה של סטף קרי, יש חלוקי דעות מי מגיע לו את ה-MVP, יש כאלה שחלוקים לו. אז זה הדיון, זה המשפט עונת MVP, הוא חלק מהדיון. עכשיו לא רק שהוא חלק מהדיון, בעיניי הדיון מתחיל ביאניס, נמשך בהרדן ומסתיים בפול ג'ורג'.
מסכים איתך לגמרי בעניין הזה?
עד כאן גם אני.
אוקיי. לצערו, אני חושב ש...
זה הפואנטה שלי.
לא.
הוא יכול להיות בדיון, והגיוני גם שהוא יקבל חלק מהקולות, והכל בסדר. כשאני שומע את המשפט עונת MVP, מבחינתי זה מתורגם לכל עונה אחרת הוא זוכה, הוא צריך לסלול ב-MVP.
אין דבר כזה.
אוקיי. זה מה שזה אומר. מה זה עונת MVP?
זה שהוא חלק מהדיון.
זה לא עונת, זה לא אומר עונת
MVP. אל תגיד מה זה... סגב?
רגע, רגע, שנייה.
זה לא מה שזה...
אל תגיד מה זה אומר.
אני אגיד מה זה אומר, כי זה לא משנה מה אתה אמרת, זה איך הקהל קיבל את זה. איך הקהל קיבל את זה.
אוקיי, אז אנחנו נשאל את הקהל, איך הוא קיבל את זה?
סתיו.
אנחנו נשאל את הקהל. בואו ננסה איך שנייה את הסקר. סגב, האם כשאתה אומר עונת MVP, מה שאתם מבין בזה זה שהוא עונה שהוא ראוי ל-MVP.
האם זה מעיד שמגיע לשחקן את ה-MVP?
נכון. זה מה שאתה אומר.
תשאל עכשיו 100... סתיו.
זה מה שאתה אומר שלא.
סתיו. זה מה שאני אומר שכן. תשאל 100 אנשים ברחוב. אנשים שמבינים ב-NBA. למי מגיע ה-MVP? לא שידרגו 1, 2, 3 כמו שעושים היום. דירוג ה-MVP הוא היום 1, 2, 3. 100 אנשים שידרגו בין הרדן, יאניס ופול ג'ורג'. אנשים שמבינים ב-NBA. כמה מהם ג'ורג' יקבל?
30%.
לא יקבל 30%. הוא לא יקבל גם 10% לדמי.
בעיניי הוא יקבל 30%.
בעיניי הוא אין סיכוי.
אולי, סליחה, 20%.
אם הוא היה מקבל 10% זה הישג.
מעל 20%.
הוא נותן עונה מדהימה, אבל לצורך הדיון על ה-MVP, יאניס נותן מספרים יותר מרשימים. יאניס, אני לא יודע אם משפיע יותר, אבל לא משפיע פחות על הקבוצה שבה הוא משחק. הקבוצה שבה הוא משחק נמצאת במקום הראשון בליגה, בניגוד לקבוצה של פול ג'ורג'.
לא רלוונטי.
בטח שזה רלוונטי. למה יוקיץ' מתמודד על ה-MVP?
דרך אגב, מבחינת valuable player, הרדן...
יוקיץ' הוא הרביעי.
הרדן אחראי על... במקום ראשון, אבל. מבחינת value לקבוצה...
בגלל זה אני אומר.
הרדן...
בדיוק מה שאני אומר. אם אתה מוציא עכשיו את יאניס ממילווקי...
אבל לא ככה שקבוצה שייסף לו.
לא משנה. אני מסכים גם שלא ככה שופטים, אבל אם לרגע גם נסתכל דרך הפריזמה הזאת, אז עוד יותר פול ג'ורג' צריך לקחת אותו טיפה אחורה. וזה לא לומר שהוא לא מדהים ונותן עונה שאף אחד לא חשב שהוא ייתן עונה כזאת.
שאלה היפותטית. יכול להיות שקריס פול, שפול ג'ורג' יקבל שני תארים אחרים העונה, יקבל את שחקן ההגנה של השנה, ואני הייתי מדרג אותו מאוד גבוה בשחקן המשתפר של העונה.
די, שאני אמרתי שיאניס השחקן המשתפר עונה שעברה, אתם צחקתם עליי, אז אותו דבר.
אז א' תצחק עליי, הוא לא יקבל את השחקן המשתפר, סייקה מקבל. אבל הוא העלה בשבע נקודות, 2.5 ריבאונדים, ואסיסט את הממוצע שלו משנה שעברה. עכשיו, זה לא ששנה שעברה הוא קלה 16 נקודות במשחק עם 5 ריבאונדים. מספרים שלו שנה שעברה הם מספרים גבוהים. הוא כנראה שחקן ההגנה הכי, לא יודע אם הכי טוב, אבל הכי מגוון בליגה, שיכול לשמור בצורה אפקטיבית על 4 עמדות, בנוסף להגנה הקבוצתית שלו. קלי שלשות אדיר, גם מבחינת אחוזים וגם מבחינת ווליום.
מסתפר שגם יאניס.
ונכון, ובשבע עונות הראשונות שלו בליגה הוא לא היה קלאצ'פלר, לא היה לו סל ניצחון אחד עד העונה, העונה אני זוכר אישית שני סלי ניצחון שלו, יכול להיות שיהיו לו יותר, זאת אומרת שהוא היה גם קלאצ'פלר.
אבל גם הוא היה באינדיאן, אז לא היו לו הרבה ניצחון.
נכון, ושוב, דיברנו על ההשפעה שלו על הקבוצה, הנט רייטינג של הרדן הוא פלוס 2.6, של יאניס פלוס 9.3, של פול ג'ורג' פלוס 18.7.
אמרנו את זה.
נכון, נכון, אמרנו את זה.
אולי הוא כן ה-MVP.
אז שוב, ובנוסף, לזה הוא מוביל את הליגה בחטיפות, מוביל את הליגה בדיפלקשן, הוא עושה גם את הדברים הקטנים.
לא, אוטום, דיון ה-MVP הוא דיון...
לא מגיע לו MVP, אבל אם עד לפני חודש היינו אומרים שהדיון על ה-MVP הוא בין הרדן ליאניס וכל השאר, אז הייתי מכניס את ג'ורג' לדיון הזה, הוא לא היה זוכה בדיון הזה, אבל הוא לגמרי שם.
אני חושב שקל מאוד לבנות לו קייס, הוא לא השחקן הכי טוב העונה, אבל אני לא חושב שאתה צודק שמאה מביני NBA, אפס מהם יתנו לפול ג'ורג'.
נורמה, 10%.
אוקיי, אז יותר.
בסוף הדיון הוא בין 10-20.
כן, משמעותי.
אני יכול לסגור אתכם על 15? אפשר ללחוץ ידיים? תלחצו ידיים.
זה אומר שבין אדם...
תלחצו על 15.
אנחנו מהנהנים בהסכמה.
כן, בסדר, תקדם.
שני דושבגים.
אני רוצה להגיד.
ועכשיו הפתווה, fact of the week. אני כבר אמרתי שני הפתוות שלי ואתם לא התרשמתם מהם, אז בבקשה נראה מה אתם יכולים להביא.
טוב.
אני אהיה פה להגיד בוז.
אז אחד, אני פתווה זה לא רק סטטיסטיקה, זה גם עובדה, fact, ואני אספר לכם סיפור קטן מבודפשט שלא קשור ל-NBA.
בעברית אבל?
אתה רוצה אותו בהונגרית?
לא, אני רוצה אותו בעברית ועם כמה שפחות רוסטרים.
אסור לי, אני לא אומר רוסטרים יותר. אתם דיברתם על העומק של דנבר. על פרנץ פושקש, שמעתם?
כן.
פרנץ.
פרנץ.
פרנץ פושקש.
כן? תראה את האוהד ריאל מדריד הזה.
זה שם הונגרי, פרנץ זה לא פחות. פרנץ, לא משנה, פרנץ זה גם. פרנץ יוזף. קיצר.
סיפור טוב, תודה סתיו. מרסלו, מה שלך היום?
בבודפשט, למי שהיה, אני מעניינתי מרסלו ואתה וסגב שהייתם שם לאחרונה יודעים את הסיפור הזה. בבודפשט יש קתדרלה מאוד מפורסמת, גדולה ויפה, סנט סטיבן או אישטבן.
אישטבן הקדוש.
אישטבן הקדוש, ליתר דיוק, אבל המגלים קוראים...
צוחק לי על פרנץ, אבל סטיבן. שם הונגרי מסורתי.
ככה קוראים לזה.
סטיבן אדמש.
קיצר.
זה אדמש.
אדמש.
זה אדמש.
הוא היה המלך ההונגרי שהטביל את האומה, והפך אותם להיות מוסרים. והוא קבור בכנסייה הזאת, בקתדרלה הזאת, יותר דיוק, יד ימין שלו, מי שיכול להיקבר בקתדרלות, זה אנשים שנחשבים קדושים. איך אתה נהיה קדוש? אתה או מת במלחמה, או מת במלחמה, או סנס. אז לצערו, אישטבן לא מת במלחמה, אבל לא סנס, קברו אותו, ו... איכשהו נפתח הארון קבורה שלו, וראו שבאופן קסם, יד ימין שלו, קיבלה תכריכים. אמרו, אוקיי, זה נס, הכניס אותו, ותמורת סכום סמלי, אתה יכול לראות את היד הזאת בקתדרלה. פרנץ פושקש, גם קבור בקתדרלה, כי הוא אכן עשה נס, ב-1956,
הניצחון על אנגליה?
הניצחון על אנגליה.
7-3.
6-3, הגיע הונגריה לוומבלי, מקום בו אנגליה לא הפסידה מעולם. אמנם בשנות ה-50 זה עדיין המעולם הזה, זה המון המון שנים, והונגריה נתנה שם 6-3, וזה נס, ולכן הוא קבור שם. ואז המקומים אומרים, יש לנו את הימין הקדוש ואת השמאל הקדוש, הימין יד ימין של אישטבן הקדוש, שמאל רגל שמאל של פרנץ פושקש.
יד ימין זה לא היד של קורנל דוד?
אני מת שיהיה צמאלי.
יום אחד ישבתי עם סבא שלי על קפה, הטורקי, והוא סיפר לי שהוא ראה את פרנץ פושקש לייב.
מגניב.
נגד את פנרבחצ'ה, או משהו
כזה. סבא שלי ראה את פלא לייב. זה יותר מרשים.
סבא שלי גם עוד הפועל
חיפה. אבל אני ראיתי את...
אני ראיתי את מסי, זה גובר על הכל.
ראיתי גם את מסי.
כובש שלושר?
כובש צמד.
שלושר גובר על צמד.
סקר עם שלושה גובר על צמד.
הוא לפחות רודי גובר. יש לי גם משהו קטן שמתייחס לדיון שלכם על כן צריך לעשות ריבילד ולהשיג זה בחירות ובלה בלה בלה בלה. מאז ש...
זה בגדול היה הדיון.
כן, זה אני אומר, בהתייחס לדיון שלכם. מאז שיטת הלוטורי 34 שנים של בחירות מספר אחד בדראפט, כמה שחקנים שזכו, שנבחרו אחד בדראפט זכו באליפות.
אחד.
טעות.
שלושה.
שבע, דביר צודק. כמה מהם זכו בקבוצה שבחרה בהם אחד בדראפט?
לברון.
שלושה.
ארבעה. אתם יודעים מי זה ארבעה השחקנים האלה?
לברון, טים דנקן.
נכון.
דיוויד רובינסון.
נכון.
הקים.
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 מה, הקים נבחר ראשון. בדראפט זניח.
אבל הוא לא נבחר בלוטרי, אז זה לא נכנס. קיירי ארווינג. והאלופים האחרים, זה ביג דוג רובינסון, אנדרו בוגוט, ושק.
שק עתק.
יפה.
מרסל, אותה נעמד שלך.
אוקיי, אז אתה דיברת על הונגריה, אני הולך טיפה דרומה לסודן.
טיפה.
טיפה, טיפה לזה, למנות בול.
מנות בול.
אז 10 עובדות. על מנות בול קצרות, חלקן משעשעות פחות, חלקן משעשעות יותר. קודם כל, ידעתם שהוא נבחר פעמיים בדראפט?
לא.
כן.
כן?
נראה לי.
לא, דיברנו על זה שסבוניס נבחר פעמיים. אז מנות בול נבחר ב-83 כשהוא הגיע מאפריקה לארצות הברית. היו אז איזה מיליון סיבובים, הוא נבחר בסיבוב החמישי על ידי הסן דיאגו קליפרס. בדיעבד הסתבר שהוא לא מילא את הטפסים כמו שצריך, ובדרכון שלו לא היה רשום תאריך הלידה, ועד היום באמת לא יודעים מתי הוא נולד. הליגה ביטלה את הבחירה הזאת, הוא הלך שיחק שנה אחת במכללות, ואז ב-85 הוא נבחר במקום ה-31 על ידי וושינגטון. בוושינגטון, צעד אחורה, הוא השחקן הגבוה בהיסטוריה של ה-NBA, 2.31 מטר. הוא חולק את התואר הזה יחד עם עוד שחקן,
גורג'י מיורשן.
בעונת 93-94, מנות בול חזר לוושינגטון, אחרי שהוא התחיל שם את הקריירה, הוא חזר לוושינגטון, ואפלה ופלה, מי היה בקבוצה?
גורג'י מיורשן.
גורג'י מיורשן. אז שני שחקנים הכי גבוהים בהיסטוריה שיחקו באותה תקופה ביחד. באותה עונה, באמצע העונה, הוא עבר לפיניקס, מנות בול, בטרייד. מי חיכה לו בפיניקס? שון ברדלי, 2.29 מטר, ככה שבאותה עונה שיחק גג עם יורשן וגם עם שון ברדלי. התלהבנו בקיץ מהווינגספן של מו במבה, 8 פיט, 2.40 מטר, הווינגספן של מנות בולו הכי גבוה בהיסטוריה של הליגה, 2.59 מטר, הריץ שלו מהרצפה, אם הוא מרים את היד, 3 מטרים ו-18 סנטימטרים. זאת אומרת, הוא ב-13 סנטימטרים, גבוה מעל הטבעת של, של ה-NBA. השחקן היחיד בהיסטוריה עם ממוצע גבוה יותר של חסימות מאשר נקודות למשחק. יש לו 3.3 חסימות למשחק, 2.6 נקודות למשחק. השחקן היחיד בהיסטוריה. כשבעונת הרוקי שלו, הוא נתן כמעט 5 חסימות למשחק, שזו העונה השנייה הכי פרודוקטיבית של חסימות בהיסטוריה. בעונת הרוקי שלו...
לא עשה את הקפיצה.
כן, לא, הוא רק ירד מאז. עונה לפני זה מר קיטון עשה יותר מ-5.5 חסימות למשחק. הוא מחזיק ב-CNBA לחסימות במשחק, 15 חסימות, הוא עשה את זה פעמיים, שק עשה את זה פעם אחת. היו לו 3 משחקים של 13 חסימות, 4 משחקים של 12 חסימות, 19 משחקים של מעל 10 חסימות, שזה הכי הרבה בהיסטוריה. הוא מחזיק ב-CNBA בחסימות למחצית, 11 חסימות במחצית, חסימות לרבע, 8 חסימות לרבע, פר 48 דקות יש לו 8.6 חסימות למשחק, שזה 50%, זה 50% מעל מקום השני, והדבר הכי מצחיק משעשע לגביו, עבור אשתו הראשונה, נדבר על זה במונחי טריידים, הוא שילם 80 פרות עבור אשתו הראשונה, אותה אישה, אחרי שהם עברו לארצות הברית, ואחרי שהוא פרש מקריירת ה-NBA שלו, ואחרי שהוא נפטר, זכתה באטלנטיק סיטי, במכונת מזל, $500,000. אז להגיע מטרייד על 80 פרות ל-$500,000, מרשים.
אני לא יודע, מה המחיר של פרה?
כן, שאלה טובה.
צריך להביא איתך את הנתונים האלה, מרסלו.
מחיר של פרה בשוק היום?
פרה שווה, אז.
פרה שווה לא מעט.
בלי האינפלציה.
או, כן, צריך, לא יודע. מעניין אם הוא עושה דיל טוב פה. גם פה היה קצת מיזוגניה.
אתם זוכרים שאני נתתי לכם בעבר פאטו על זה שג'ורג'י מיורסן הוא גם האיש החי הגבוה ביותר היום באירופה?
נגיד.
זה לא נכון, אבל יש טורקי שהוא גבוה ממנו.
אז זהו, שאלף, אני כאילו, שאלתי אתכם אם אתם זוכרים, כי אני לא זוכר אם זה היה אירופה או רומניה. אירופה זה יותר מגניב רומניה, זה כנראה נכון.
זה כאילו, אחלה. אני האיש הכי גבוה בבית שלי. רק שתדעו.
גם אני.
רומניה מדינה גדולה.
בסדר. אתה פוקח את הקילו.
זה לא הונגריה, כנראה שכולם רוצים לנסוע לשם.
כן.
רומניה זה הזבל האשכנזי. סליחה, 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 סליחה. אני חצי רומני, מותר לי.
טוב!
חצי רומני, מותר לי.
צוחק עלינו על הדברים שאנחנו עושים פה.
אני צוחק על עצמי.
תראה אותך.
כן.
צוחק על עצמי.
טוב, בוא נגיע לדברים חשובים באמת, חברים. רון בייקר גומר את העונה. איך זה משפיע על העונה? של איזה קבוצה זה משפיע על העונה? כי איפה רון בייקר נמצא?
בוושינגטון. בום.
ו...
וידעתי את זה.
איך זה, איך זה יתפס בפרספקטיבה היסטורית?
אז מישהו חכם כתב בהכנות שלנו לתוכנית שזה איפשהו בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה? נראה לי מדויק.
אומר, עליית הנאצים לשלטון. טוב, לא נדבר על רון בייקר, נכון?
לא.
אני גם שוקל לוותר על ה...
אני שוקל שתשקול חיובי.
נוותר?
כן.
טוב, אז כמו שהבנתם, אנחנו מוותרים על, על, על דיון מסוים, ונוותר גם על... לא היה לנו זמן בשבילכם טורניר נבחרות גם היום, אז תודה רבה לכל מי שיזין לפרק, תודה רבה למרסלו.
ערב טוב לכולם.
תודה רבה לסתיו.
רגש שגד רה.
וכמובן, תודה רבה למפיקה על...
לבריאות לסתיו.
סגב, מטוס.
תודה לך דביר.
תודה רבה לך, תודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.